בעזרת השם נמשיך בעוד כמה נקודות שקשורות לפורים. מובא בגמרא במסכת חולין, הגמרא שם דורשת דרשות. והגמרא אומרת, המן מן התורה מניין, איפה, הכוונה, איפה נרמז המן בתורה, שנאמר, המן העץ אשר ציוויתיך. הפסוק הזה, זה היה האיסור של שהקדוש ברוך הוא הוכיח את אדם הראשון על זה שהוא אכל מעץ הדעת. אמין העץ אשר ציוויתיך, העץ הכוונה לעץ הדעת טוב ורע, שאדם הראשון אכל ממנו. אז המן נרמז בפסוק הזה. מה הרמז? ובצורה פשוטה שאנחנו מסתכלים על הדרשה של חז"ל, אבל בפשטות זה שהמין זה אותם אותיות של המן. היי ממנון, אז כך דורשים חז"ל שאנחנו לומדים מהפסוק שהמן נרמז בפסוק הזה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אסתר מן התורה מניין, איפה נרמז העניין של אסתר? שיש פסוק, ואנוכי אסתר אסתר פניי מהם. אז גם פעם נוספת אנחנו רואים את האותיות חוזרות. אסתר ואסתיר, אותם אותיות. ממשיכה הגמרא ואומרת, מרדכי מן התורה מניין, איפה נרמז מרדכי? יש פסוק בפרשת כתיסה, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לעשות את שמן המשחה. שמן המשחה, הכוונה, עשו שמן מיוחד, ובו היו מושכים את כל כלי הקודש, ואת הכהנים ואת המלאכים, ועל ידי זה זה היה מתקדש. הכלים היו מקבלים את קדושתם על ידי שהיו מושכים אותם בשמן המשחה. זה שמן מיוחד שאסור היה לעשות אותו רק למשה רבנו. וזה, חז"ל אומרים שרק פעם אחת בהיסטוריה עשו את שמן המשחה. רק משה רבנו עשה את שמן המשחה. אז זה כתוב בפרשה, בפרשת כתיסה, זה עוד שבועיים, עוד שבועיים בפרשה. הפרשת כתיסה, כתוב שם, הפסוק אומר כך, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואתה קח לך בסמים ראש מור דרור. בסמים ראש מור דרור, מור דרור זה סוג של בוסם. והתורה אומרת לנו, בסמים ראש, מה הכוונה בסמים ראש? זה ראש לכל הבסמים. המור זה היה בוסם מאוד מאוד מיוחד, והיו משתמשים בו לשמן המשחה, ולכן הוא נקרא פסמים ראש, כי הוא נקרא הבוסם החשוב ביותר. אם היה לנו היום בוסם, היו קונים אותו באלפי דולרים, כל בקבוק. אבל היום לא יודעים בדיוק איך בדיוק להפיק אותו, את הבוסם הזה. אז הגמרא אומרת, במילים מור דרור נרמז העניין של מרדכי. לכאורה, איך פה זה נרמז? אומרת הגמרא, בתרגום אונקלוס, זה התרגום של התורה, אז האונקלוס תרגם לארמית את כל התורה. אז בפסוק מור דרור, על המילים מור דרור, הוא מתרגם, אונקלוס מתרגם מור דחי. מה זה מור דחי? זה בארמית. מה זה מור דחי? דחי בארמית זה טהור. מור טהור. מור טהור, זה הכוונה מור דרור, הכוונה מור טהור. מור דחי זה אותיות מרדכי. מכאן נרמז מרדכי בתורה. לכאורה, יש פה שאלה, מה כוונת חז"ל כשהם דרשו את הדרשות האלה? האם זה איזשהו משחק מילים ואותיות? זאת אומרת, אמה זה אי ממנון, אמין זה אי ממנון, אז הנה פה הרמז. אותו דבר לאסתר, אותו דבר לגבי מרדכי. האם זה בעצם המשמעות והסיבה שחז"ל דורשים את זה? אם זה הסיבה, זה משחק מילים באלמה. וחז"ל לא משחקים עם התורה, משחק מילים באלמה. לכן, כתוב בספרים הקדושים, ספרי הקבלה והחסידות, כתוב שכל טעם הדרשות, יש לו סיבה מאוד מאוד עמוקה. רבנו הרי הקדוש כותב, שכל יהודי, אין נשמה יהודית שאין לה רמז בתורה. כל יהודי נרמז בתורה. באיזשהו פסוק בתורה. ובפסוק הזה שנרמז האדם, שהאדם נרמז בתורה, זה מרמז את כל התפקיד שלו, כל העניין שלו, הרבה הרבה דברים רוחניים ונפשיים, אדם יוכל לדעת, ומה הוא צריך לעשות בעולם הזה, כל זה אדם יוכל לדעת, מעצם העובדה, שאם אדם ידע את הפסוק שבו הוא נרמז. לדוגמה, רבנו, רבי נחמן גם גילה את הפסוק שהוא נרמז, בספר יחזקאל. סליחה, בספר משלי, נחל נובע מקור חוכמה, ראשי תיבות, נחל נובע מקור חוכמה, נחמן, הוא אמר את זה. רבנו גם גילה את הפסוק שרבי שמעון בר יוחאי נרמז בתורה, פסוק בספר דניאל, זה פסוק שנאמר בארמית. חלק מספר דניאל נכתב בארמית. בספר דניאל כתוב עיר וקדיש מן שמי הנחית. עיר וקדיש, התרגום של זה, מלאך קדוש שירד מן השמיים. ראשי תיבות של הפסוק הזה זה שמעון. אז הרבנו גילה שזה הולך על רבי שמעון בר יוחאי. אז כל אדם נרמז, יש לו פסוק בתורה, שאילו היינו יודעים את הפסוק הזה, זה היה תועלת גדולה מאוד. מדוע? כי היינו יודעים את כל התפקיד שלנו, כל העניין שלנו בעולם הזה, הכל היינו יכולים לדעת מהפסוק הזה. אבל שאנשים פשוטים כמונו ידעו את זה, זה צריך סייעתא דשמיא, זכות גדולה מאוד. בדרך כלל, בדורות שלנו לא יודעים את זה. זה הגמרא שדרשה את השלוש דרשות האלה, על המן, על מרדכי ואסתר, היא אמרה, מכאן נלמד את כל עניינם של שני הצדיקים והלא צדיק, בלשון הכי עדינה, של הקליפה הזאת, המן. אז מפה נלמד את כל עניינם. ולכן, מתוך ההתבוננות בפסוקים, אנחנו יכולים ללמוד הרבה יסודות בכל מגילת אסתר, כל המשמעות העמוקה של מגילת אסתר. אז בואו נתחיל להתבונן. דבר ראשון, נלך לפי סדר הגמרא. הגמרא אומרת, אמן מן התורה מניין, אמין העץ אשר ציוויתיך. אז הוא נרמז בעץ הדעת טוב ורע. התורה קוראת לעץ הזה, עץ הדעת טוב ורע. אז שאלה ראשונה, זה לא כתוב בגמרא. שאלה ראשונה שנשאל, באיזה צד של העץ הוא נמצא? בצד הטוב או בצד הרע? טוב, תשובה פשוטה. אמן, רבנו אריה הקדוש כותב בספר שער הכוונות, שהיה אחד מהרשעים הגדולים ביותר שהיו בהיסטוריה. אמן כל עניינו מהותו, כמו שכתוב במגילה, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. זה המהות שלו. המהות של אמן זה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. כתב אחד הצדיקים הגדולים, הבני שכר, הוא כותב שבבחינות מסוימות אמן היה יותר גדול מהמלאק ברשות. הוא צאצא של המלאק והיה יותר גדול ממנו. המהות שלו זה להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. ויש לו אחיזה ושורש מאוד מאוד גבוה בעץ הדעת רע, בחלק הרע של עץ הדעת. ובהמשך אנחנו נראה מה המשמעות של הדברים, מה זה אומר שיש לו אחיזה במקום מאוד גבוה.
אבל אפשר ללמוד לפועד אבא שלי?
כן.
ושם,
כן. מה השם?
דוד בן יהודית.
יהיה רצון שיהיה רפואה שלמה לדוד בן יהודית. לעילוי נשמת אליהו יצחק בן אסתר, שמעון בן שרה, אורן הבת, אלג'ים, מרדכי מאיר בן מרים.
דוד בן יולנדה.
אסתר בת שושנה. זה הרמז על המן. אסתר, מה מרמזת אסתר? ביום ההוא אסתר פניי. למעשה הפסוק הזה, חז"ל דורשים אותו במקום אחר, חז"ל דורשים אותו שהוא בעיקר נאמר על הדור האחרון, על הדורות האחרונים. שבדורות האחרונים אנחנו נעבור מציאות של הסתרת פנים מאוד גדולה. למעשה, אנחנו לא יודעים להשוות את מציאות הדור שלנו ביחס לדורות קודמים. כי אנחנו חיים בדור שלנו, אנחנו לא חשים, לא חווים את הדורות הקודמים. אבל הרבה, כתוב את זה הרבה בספרים, והרבה צדיקים דיברו על זה, שהדור שלנו נמצא במציאות של הסתרת פנים מאוד מאוד גדולה. אנחנו לא יודעים להשוות את זה לדורות קודמים, אבל אנחנו נמצאים במציאות של הסתרת פנים מאוד גדולה, שזה חלק מההנהגה שצריכה להיות לפני הגאולה. תמיד נזכור את הכלל הזה, ובהמשך קצת נדבר, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, אבל בהמשך נראה את זה עוד קצת, ערב גאולה, כי היו כמה גאולות לעם ישראל. בהיסטוריה היה כמה פעמים שעם ישראל עבר מציאות של גאולה. ביציאת מצרים ומתן תורה, זה בחינה של גאולה, אחר כך בבניין בית המקדש הראשון, אחר כך בבניין בית המקדש השני, ויש כלל, לפני שיש גאולה, יש הסתרת פנים. וככל שהגאולה אמורה להיות גאולה יותר משמעותית, יותר גדולה בהיקף שלה, ככה הסתרה כנגדה. בגאולה שלמה, שאנחנו בעזרת השם מקווים שאנחנו כבר בערב הגאולה, לכן גם חייבים לעבור מציאות של הסתרה מאוד, של הסתרת פנים מאוד גדולה. בהמשך אנחנו נראה את זה קצת יותר לעומק את הדבר. אז הפסוק הזה נאמר בעצם על הדורות האחרונים. זה נבואה על הדורות האחרונים, ביום ההוא, לפני הגאולה, אסתר פניי מהם. שיבואו הסתרה מאוד גדולה. לכאורה, אז מה הקשר לאסתר? אסתר באמת חיה בתקופה של הסתרה, כי זה היה לפני בניין בית המקדש השני. אבל הפסוק לא נאמר על אז, הפסוק נאמר על זמננו. אמרה, מה הקשר בין אסתר לבין המציאות הזאת? כתוב, זה כתוב הרבה מפרשים מביאים את זה. גם רבי נתן כותב את זה בספר ליקוטי הלכות, והם אומרים, אסתר מרמזת מעניינה של אסתר, ממה שעבר על אסתר נלמד על כל מה שעבר על הדור שלנו. על מדוע אסתר הייתה שורש מאוד מאוד גבוה, היא הייתה נשמה מאוד גדולה וצדיקה מאוד גדולה, היא שורש מאוד גדול לכל המציאות של הדורות האחרונים. לכן הפסוק הזה נרמז גם על אסתר וגם על הדור שלנו. וזה לא קושיה או סתירה, אלא באמת בעניין של אסתר ובמציאות שלה, ומה שעבר על אסתר נרמז כל העניין של הדורות שלנו. לכן הפסוק של אסתר נרמז על בעניין הזה. מרדכי נקרא ראש הפסמים. הכוונה בצורה פשוטה, הבושם הכי חשוב. ואתה קח לך פסמים, מור דרור, פסמים ראש, מור דרור, ראש לכל הפסמים. לא, זה היה בושם מאוד מאוד חזק, מאוד מיוחד. אם נתבונן, אז מרדכי נרמז בעניין של פסמים. לכאורה, מה הקשר בין מרדכי, שהיה צדיק ונביא, והביא ישועה גדולה מאוד לעם ישראל בכל סיפור המגילה, מה הקשר בינו לבין המושג פסמים? מה מרמז עניין הפסמים בעניין של מרדכי? אבל לפני שנראה את זה, נראה עוד נקודה אחת. אסתר נקראת במגילה, יש לה עוד שם. מה עוד השם של אסתר? והיא אומנת הדסה, היא אסתר. זאת אומרת, גם יש מחלוקת בגמרא, במסכת מגילה, מה השם העיקרי שלה. האם השם העיקרי שלה זה אסתר, והכינוי שלה זה היה, הכינוי נוסף היה הדסה, או השם העיקרי שלה זה הדסה, והכינוי נלווה זה היה אסתר. זה מחלוקת בגמרא. רבי מאיר אומר, אסתר השם העיקרי, והדסה זה שם נלווה. רבי נחמיה אומר, הפוך. הדסה השם העיקרי, ואסתר זה שם נלווה. אם הגמרא שואלת, למה היא נקראת הדסה? אסתר אמרנו למה היא נקראת. על שם ההסתרה. אבל הדסה למה היא נקראת? מה השם של הדסה? אומרת הגמרא, על שם ההדס. מה ההדס נותן ריח טוב? אף אסתר נותנת ריח טוב. פה אנחנו רואים, פה לפי זה אנחנו רואים שגם מרדכי וגם אסתר נקראים על שם הריח הטוב. יש פה כבר איזה תוספת לעניין העניין של הריח. מה מרמז עניין הריח בשמות האלה של מרדכי ואסתר? למעשה זה מובה. בזוהר הקדוש כתוב, למעשה דוד המלך כבר אמר את זה קודם, אז הזוהר מדבר על זה, ויש תורה בליקוטי, כמה תורות בליקוטי מוהר"ן, שרבנו מדבר על העניין של הריח. הריח, כתוב בגמרא, איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו, זהו ריח. יש דבר, אוכל, גם הגוף נהנה. ריח, כשאדם מריח והוא נהנה, הגוף לא נהנה. הגוף לא מקבל שום דבר מריח. אז מי נהנה פה? ריחות טובים זה דבר מאוד נעים. אנחנו מאוד שמחים בריחות טובים. אז מי נותן את ה... מי נהנה פה? הגמרא במסכת ברכות אומרת, הנשמה נהנית. מסביר... רבנו מסביר את עומק העניין. הוא אומר, ריח מרמז על עניין של האור של הנשמה. זה אור רוחני. לכל דבר בעולמנו יש שורש רוחני. השורש של הריח, העניין של הריח זה מרמז על אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שבשעה שהאדם מקבל את ההערה הזאת, שהיא נקראת הריח, האור של האור הזה נקרא הערת הריח, אז האדם מתמלא ברגשות, ברצונות, בכיסופים, באהבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. לכן אם אדם זוכה להריח את הריחות של הקדושה, הוא פתאום ברגע אחד הכל יכול להתהפך אצלו. מדוע? פתאום בלב שלו הוא מתמלא באהבת השם, בבירת השם, הוא כל כך רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא ריחות של גן עדן. ריחות של גן עדן, זה אדם כוסף למשהו אחר, למציאות אחרת. אנחנו בדרך כלל מאוד סגורים ונעולים, ככה זה טבע העולם. אנחנו מאוד סגורים ונעולים בתוך המציאות שלנו. הכל אחד יש לו, ברוך השם, דברים לדאוג להם, בית, פרנסה, עבודה. כל אחד נמצא בתוך מציאות. אנחנו סגורים בתוך המציאות הזאת. למשל, אם אדם קשה לו להשתחרר מהמציאות הזאת, מכל מיני סיבות. הנפש נקשרת למציאות שבה אדם נמצא. פעם שמעתי מאיזה פסיכולוגית אחת, הייתה מנהלת של בית ספר של אחת הבנות שלי, אז היא אמרה, ואז היא דיברה על העניין שאדם עובר דירה. אז זה משבר מסוים. זה, אפילו שאדם רוצה והוא שמח, אבל בתוך זה הוא עובר איזה משבר מסוים. אז היא אמרה, אפילו האדם רגיל ללכת 10 שנים למכולת מסוימת פעמיים בשבוע, אפילו הדרך הזאת קשה לו הניתוק מזה. הנפש מתרגלת למציאות מסוימת, היא מתחברת עם המציאות, היא מתחילה להרגיש איזשהו סוג של ביטחון במציאות. אדם שיש לו פרנסה, ובואו רשם, הכל בסדר. פתאום נלקח הפרנסה. איזה פחד זה בנפש, זה יכול לגרום לחרדות לבן אדם. למה? הנפש נקשרת לכל המציאות שבה היא נמצאת. היא מתחברת עם זה. מאוד קשה לאדם להתנתק. להתנתק, לחשוב או להתעלות לאיזה מקום אחר. ברגע שאדם זוכה לקבל איזשהו ריח טוב, הכוונה ריח טוב זה כוונה ריחות רוחניים. את הריחות הרוחניים, והלב מתמלא באהבה וכיסופים וגעגועים למשהו רוחני יותר, למשהו נעלה יותר, באותו רגע הוא מקבל כוח עצום, הוא יכול להתנתק באותו רגע מכל המציאות שלו. זה נקרא סוד הריחות. לכן, שיצחק שלח את עשיו, צודה לי צייד ואביא לי מתמים כאשר אהבה נפשי ואברכך. יצחק טעה, הוא רוצה לברך את עשיו. מי מציל את הבעל בדרך כלל מהטעויות? אשתו מצילה אותו. רבקה אמרה לי יעקב, קרא לי יעקב מהר, אמרה לו יעקב, יצחק מבולבל פה. הוא חושב שצריך לברך את עשיו, אבל אני יודעת ברוח הקודש שצריך לברך אותך ולא את עשיו, זה בלבול מאוד גדול. לך תביא מהר שתי עיזים מן העדר, הוא נתן לי בכתובה כל יום שתי עיזים, לך תביא לי מהר שתי עיזים, אני אעשה לו מתמים, לפני שעשיו יבוא, אתה תביא לו והוא יברך אותך. עכשיו הוא לא ראה טוב עשיו, יצחק, הוא לא ראה טוב. אז כתוב שבשעה שיעקב נכנס ליצחק, כתוב וירח את ריח בגדיו, ויאמר לו בני, ריח בגדיך כריח השדה אשר ברכו השם. אומרים חז"ל, מה הכוונה ריח השדה אשר ברכו השם? ככה כתוב במדרש על הפרשה הזאת. כתוב שמה, יריח ריחות של גן עדן נכנסו עם יעקב. יעקב הכניס איתו אורות של גן עדן. הצדיק הולך, איפה שהוא הולך אז הוא מביא איתו אורות של גן עדן. אז יעקב אבינו הכניס ריחות ואורות של גן עדן. לכן עניין הריח זה עניין רוחני מאוד מאוד גבוה, עניין רוחני מאוד גבוה. יש לזה בקבלה כתוב בדיוק איזה מדרגה בעולם האצילות משפיעה את סוד הריח, וכאשר יגיע זמן הגאולה, כתוב בזוהר הקדוש, המשיח צדקנו יקבל מהמדרגה הזאת ויגאל בסוד הריח שלו את כל העולם. וריחו ביראת השם. מה זאת אומרת ביראת ביראת השם? ברגע שהוא יראה בן אדם, הוא ידע את כל הדברים. לא יצטרכו לדבר איתו, לא יצטרכו להסביר לו שום דבר. כל הקושיות שיש, ישר הוא ידע את הכל, ידע מה, ישר מה להגיד. זה האור הרוחני ויריחו ביראת השם. כך כתוב, כך הזוהר הקדוש כותב. אז העניין של הריח, זה מרמז על אור רוחני, שהוא מקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה עכשיו נבין קצת מדוע מרדכי ואסתר הם נרמזים בסוד הריח. מרדכי הוא ראש הפסמים. מה הכוונה ראש הפסמים? הראש תמיד משפיע לגוף, לגורמים מתחת. כל מערכת צריך להיות לראש. כשיש ראש טוב למערכת, כל המערכת מתפקדת נכון. מדוע? כי בעצם ההשפעה בכל מקום היא מהראש לכיוון מטה. הראש זה תמיד הראשון, זה מלשון גם ראשון. מהלשון הראשון, אחר כך בא שני שלישי, זאת אומרת הראש הוא משפיע. מרדכי נקרא פסמים ראש מורדרור, זאת אומרת, הוא משפיע את כל סוד הפסמים לנשמות ישראל, ממורדכי. וכמובן, הנשמה של הצדיק מקבלים פסמים, מקבלים ריחות רוחניים, מאוד מאוד מעוררים. אסתר, אמרנו, זה הנשמה שיורדת לתוך ההסתרת פנים. לכן מורדכי בעצמו יודע, הוא צריך לשלוח את אסתר אל החשברוש, זה נקרא לבית הצלמים, שהוא שלח אותה למקום מאוד מאוד קשה, את אסתר. אסתר, יש נשמות שצריכות לעבור מציאות של הסתרת פנים. מה זה הסתרת פנים? ריחוק מהקדוש ברוך הוא. לא רואים בתוך המציאות, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא, צריך לדעת מיד מה אנחנו רואים. יש לנו עיניים. אז אם אנחנו לא רואים את הקדוש ברוך הוא בעיניים שלנו, מה אנחנו רואים? כתוב בספרים הקדושים, מה אנחנו רואים? מסכים. מסכים. כמה מסכים אנחנו רואים? מה? שבע מסכים. בסדר, בכללות שבע מסכים. יותר בפרטות, אני אגיד את זה חצי בבדיחות, אבל היום אנחנו רואים 2 מיליארד מסכים. יש לנו 2 מיליארד מסכים. 2 מיליארד אתרים באינטרנט, 2 מיליארד מסכים. כל אתר מסך באינטרנט. מה הכוונה? זה אמרנו את זה ככה בדרך בדיחה. מה עומק הדבר? לא רואים את הקדוש ברוך הוא, מיד האדם רואה את העולם הזה. מיד הוא, מה הכוונה רואה? לא רק ראייה, הכוונה בעיניים, אלא הכוונה מרגיש, מתקשר, חווה ומתחבר עם העולם הזה. כי האדם חייב להתחבר עם משהו. אדם לא יכול להיות, אנחנו לא יכולים לחיות בחלל פנוי. אם אין לנו בתוך הלב, בתוך המוח, בתוך הרצונות שלנו את הקדוש ברוך הוא, מיד יש לנו את כל העולם הזה בלב. ועד רבה, אמרנו כמה פעמים, שיהודי, בערך שלנו את הקדוש ברוך הוא, יש לו את העולם הזה בערך פי מיליארד מגוי. גוי, מה הוא צריך?
אני לא רוצה להתחבר למציאות, רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך, נכון?
כן.
אני מתחבר לעצמי, אז אני יכול לתת לך רב קוק אומר, אז אני מתחבר לקדוש ברוך הוא.
כן, תכף לעשות, נגיע לזה, כן. בהתחלה אנחנו רק מסבירים את הנושא הכללי, אבל תכף נראה... לא, אמרנו, אם לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אם לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לעולם הזה. אם לא מתחבר לקדוש ברוך הוא.
אני יכול כאילו לא להתחבר למציאות, להתחבר לקדוש.
כן, 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 אמרנו, רק אם אדם לא. כן, ודאי. אחרת לא הייתה לנו אפשרות... אחרת לא הייתה לנו בחירה. לא היה בחירה. באמת הבחירה היא לאן אנחנו מתחברים. באמת, הרי אדם חי בעולם הזה, הוא חייב גם להתחבר לעולם הזה. אבל גם ההתחברות לעולם הזה היא צריכה להיות דרך המשקפיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להסתכל על זה. ובזה אנחנו בעצם מתקנים את כל העולם. אבל אנחנו אומרים, אדם חייב להתחבר, אדם חייב להתחבר, השאלה היא למה הוא מתחבר. האם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא ולתורה, או הוא מתחבר לעולם הזה. אז ברגע שאנחנו מתחברים לעולם הזה, צריך לדעת מיד, מיד, אנחנו עולים בתוכנו ונכנסים לתוך הלב שלנו הרבה הרבה דברים. מידות לא טובות, תאוות של העולם הזה. זה לא שאם אדם לא מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז, וכל שכן יהודי, יהודי מתחבר בעוצמות לעולם הזה. מדוע? כי הנשמה שלנו זה נשמה שאין לגוי. חלק אלוקה ממעל, שעל זה אנחנו אומרים בבוקר, נשמה אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי, נשמה אלוקית. ולגוי אין נשמה אלוקית. יש לו בחינה רוחנית, אבל זה לא מה שיש ליהודי. לכן, בדרך כלל שהיהודים היו עוזבים את התורה והיו הולכים לדרך של הגויים, מיד היו הופכים להיות האדמו"רים של הגויים. הגויים לא יודעים לעשות עבירות. הם מאוד בינוניים, הם מאוד פשרנים בזה. יהודי בא לשם ישר, הוא יצירתי. כל המהפכות בעולם, במדע, בתרבות, הכל באים יהודים. מאיפה גוי יודע לעשות מהפכות? גוי, בדרך כלל, פעם סיפרתי ש... לפני 35 שנה הייתי בחודשיים בלונדון. זה קרה משפחה. הייתי שם חודשיים. אז אני סקרן, אני הסתכלתי קצת על האנגלים, איך הם חיים. אמרתי, אם היו מכניסים לפה ארבעה ישראלים שיחיו שבוע אחד בשכונה הזאת, אחרי שבוע, לא, שבוע, חמישה ימים הם מתחילים לפוצץ את השכונה. שמים פה לבנות חבלה. אם מכריחים אותם לחיות כמו האנגלים, ישראלי היה, יהודי יכול לחיות ככה? בשמונה הוא יוצא לעבודה, 4:30 הוא חוזר, 5:30 הוא בפאב, 10:30 בבית הוא חוזר הביתה. הולך לישון, 7:30 קם, 8:00 הולך לעבודה, 4:30 חוזר. ראיתי אפשר את השעון לחכות שם בשכונה, אם אין לך, אתה לא יודע, אין לך כיוון בשעון, אתה רואה את הדלתות לפתחות, אתה יודע שהשעה 8. יותר מדויק מהחדשות, יותר מדויק מהלוויין. האנגלים יותר מדויקים מהלוויינים. עכשיו, טוב, מה החיות שלכם? מה השמחה שלכם? התחלתי לי, הייתי אצל דוד שלי, שאלתי אותו, תגיד, מה אצלהם חוויה? מה נקרא חוויה? אז הוא הסביר לי. הוא הסביר לי מה החוויה שלהם. קודם כל, יש להם חוויה יומית, חוויה שבועית, ואחר כך זה הולך על השנתי. אני אסביר לכם מה הכוונה. חוויה יומית זה תלוי, לפי הטבע של האדם, בין 2.5 בקבוקי בירה עד 6.5 בקבוקי בירה. לאדם הבינוני. זאת אומרת, בפאב הוא יושב 4-5 שעות, זה קודם כל חובה. זה חוק ולא יעבור, זה חייב לגבור פחות 2.5 בקבוקי בירה. פחות מזה זה לא הולך. אבל בדרך כלל קצת יותר. טוב, זה בסדר, קיבלו את הבירה שלהם. מה מעבר לזה? מה נקרא למשל גדלות, אור, גדלות מוחית אצל האנגלים? אני אומר לכם מה הסוד. יום ראשון בשבוע, משם נמשך כל השפע לדעתם לשבוע, אם הקבוצת כדורגל שלהם ניצחה, זה שבוע של גדלות מוחין. הפסידה, לא, עדיף לא להיכנס לפאב של הקבוצה הזאת. הם מצומצמים, או שהם שוברים אחד לשני את הכיסאות או את הראש, או שהם סתם יושבים מדוקאים. אין להם חיות. הקבוצת כדורגל שלהם הפסידה, אין להם חיות. תיקו זה לא גדלות ולא קטלות. זה כזה בינוני. עבר השבוע בשלום. אחת לשנה, המלכה יוצאת שם על איזה אירוע, זה האירוע השנתי, זה מבחינת ראש השנה, יום כיפור, איזה אור גדול ירד לעולם, יצא מהארמון שלה, הסתובבו שם איזה 5 מיליון אנשים סביב הארמון שלה, עם אחר כפיים, הם אחר כפיים, חזרו הביתה בחוויה רוחנית. זהו. זה, לא, אנחנו לא רוצים לבזות. אז עכשיו, תיקח יהודי, תכניס אותו למסגרת חיים כזאת. או שהוא, אם הוא זוכה, אז הוא יישב כל היום רק יתפלל וילמד תורה. אבל אם הוא לא יודע את זה, מה הוא עושה? הוא ישר הופך שם את כל העולם. יהודי יכול לסבול מציאות כזאת? מה אתם... למה? נשמה יהודית לא נרגעת משתיים וחצי בירה ומקבודת כדורגל שתנצח. יהודי זה הוא כולו אש. או זה, ביתר ירושלים, כמעט יחריב, העודים שלה כמעט יחריבו את העולם. אז הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אין לכם תוכל אחר, אתם תלכו להחריב. אז מה הוא עשה? זה רחמים. אמר לי, תשמעו, אתם רוצים לנצח? תבינו את הדרך לנצח, תתחילו להתפלל. תתחילו להיות מניינים, יש שם זה, שטיבלך, בחוץ לביתר ירושלים, שטיבלך. מניינים אחרי מניינים, ואז שם הם מתפללים. רצים לכותל, אז זה מרגיע אותם קצת. כי תפילה... אם נתבונן בזה, כי נשמה יהודית לא יכולה לסבול את מציאות העולם הזה, אם אין לה רוחניות, אם אין לה קשר מעבר לזה. זה כמו לוקחים בן של מלך שרגיל לארמון מלוכה, לסדר חיים, גינוני מלוכה, ואתה תשים אותו עכשיו, תשים אותו באיזה רובע, באיזה ארלם, באיזה רובע של הכי הכי פשוט בעולם. הוא יכול להרגיש טוב שם? הוא לא, עולם לא ירגיש שם טוב. נשמה יהודית לא יכולה להרגיש טוב בעולם הזה אם אין לה איזשהו חיבור לארמון המלוכה. וזה סוד גדול מה שעובר עלינו. אבל כשאנחנו יורדים לתוך העולם הזה, אנחנו שוכחים, אנחנו מאבדים את הדרך, אנחנו לא יודעים מה עושים בעצם, איך אנחנו מוצאים את הדרך בחזרה לקדוש ברוך הוא, לתורה, לקדושה, לאיזשהו אור רוחני. איבדנו את הדרך. ככל שההסתרה יותר גדולה, ככה איבוד דרך הוא יותר גדול. אז זה הסוד, זה הסוד של מרדכי ואסתר. מרדכי ואסתר הם השורש של דורות, של הרבה דורות, ובעיקר של הדור שלנו. מרדכי זה הצדיק, שהוא נקרא פסמים ראש, מורדרו, הוא נותן ריח טוב בנשמות, הוא מאיר לנשמות. אומר רבנו הרי הקדוש, בכוח של צדיקים מאוד גדולים, להאיר מנשמתם לנשמות עם ישראל. משה רבנו במצרים, ואחר כך דוד המלך, ושלמה המלך, עכשיו מרדכי. אסתר נלקחה לבית אחשוורוש. זה הכל לא היה טבעי, זה הכל היה בנס, הכל זה היה פלא. מדוע? כי אסתר כשהיא נלקחה לאחשוורוש, בת כמה היא הייתה? 75. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. 75 היא הייתה. זה אמרנו, זה הנס. זה הנס, שויואב המלך את אסתר המלכה מכל הנשים. זה לא היה בטבע. זה ודאי שזה לא היה דבר טבעי. חז"ל אומרים, נמשך עליה חוט של חסד. חוט של חן וחסד. אם הקדוש ברוך הוא משיך אור רוחני לאדם, אדם גם בגיל 120 שנה יכול להיות הכי הכי מושך בעולם, הכי נרצה בעולם. בגלל שזה עניין רוחני. זה לא כמו... מה? כמו יוסף הצדיק, נכון? נכון, נכון, צודק, זה היה אור רוחני. אתה צודק, זה היה אור רוחני על יוסף הצדיק. אז חז"ל אומרים, נמשך עליה חוט מיוחד, אור מיוחד, והיא נלקחה. שהיא נלקחה לשם, יש הסתרה יותר גדולה. צריך להבין, לאיזה מציאות אסתר נלקחת. והמרדכי מיד מה אומר לה? אומר לה, אל תגידי מי את, אל תגידי מאיפה באת. את לא יודעת כלום. הוא ידבר איתך, תעשי לו עיניים גדולות כאלה, אל תדאגי, הוא כבר כולו התמסה, כל הלב שלו עכשיו הולך לאהוב אותך, הוא כבר... אז היא אומר לה, אסתר, תגידי לי מי את, מאיפה באת? היא שותקת, היא לא אומרת. היא לא אומרת לו. מה הוא עשה, חשברוש? הוא ירביץ לה. הוא אוהב אותה, הוא לא ירביץ לה. מה הוא עושה? 5 שנים הוא מנסה לפתות אותה בכל הפיתויים של העולם. נותן לה את הכסף, את התכשיטים הכי יפים בעולם, כל האושר של העולם היה אצלו. נותן לה את הסעודות, את הבית הכי יפה בעולם. ואסתר שותקת. אסתר לא אומרת מדוע, כי מרדכי אמר לה, אל תגידי כלום. אל תגידי מי את, מאיפה באת ומאיזה עם את. אפילו אל תגידי שאת יהודייה. אל תגידי שום דבר על הדבר הזה. ואז אסתר זה הנשמה שנלקחת לחדר משכבו של הראל. ככה רש"י כתוב. רש"י אומר, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? יש נשמות שצריכות להיכנס לחדר משכבו של הראל, זה לתוך עומק התאוות והסתרות של העולם הזה. שיהודי יורד לשם, בקלות אדם יכול לשכוח את הכל, את כל האמת, את כל הדרך, הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, את התורה, את הכל אדם, הנשמה שוכחת. ומרדכי מתעלה חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. מה הכוונה? כל יום מרדכי מסתובב חצר בית הנשים, מסתובב שמה לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. יש בקבלה כתוב שיש אור רוחני, שברגע שזוכים לקבל אותו זה דבר רוחני מאוד גבוה, זה נקרא אור מה. אור מה זה מושג בקבלה, מושג שחוזר בזוהר ובכתבי רבנו ארי אלפי ואלפי מקומות. האור מה זה נקרא אור התיקון, אור הקדושה, האור של העולם. הצדיק מסתובב חצר בית אנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה. הוא מאיר לה אור מה, זה הריח הטוב שהוא מאיר בנשמה של אסתר. ומה זה הריח הטוב שהוא מאיר בנשמה שלה? הוא מזכיר לה כל הזמן, הוא מעורר בתוכה את הרצונות ואת נקודת האמת בתוך ליבה, שלא תשכח את זה. זה הריח הטוב שניתן בנשמות. אז גם בדור שלנו יש אינסוף פיתויים. באמת, אם אנחנו נתבונן לזה ביישוב הדעת, היום כל אחד שרק מתחזק, רק בא ללמוד, גם ללמד, זה נס. למה? כל כך הרבה פיתויים יש היום בעולם ללכת לעשות את כל הדברים ההפוכים שבעולם. אדם בכל זאת, כנגד כל הפיתויים, הולך ומתחזק, צריך לדעת. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר טבעי, זה משהו רוחני מאוד מאוד גבוה קורה פה, שאדם פתאום מוכן, לא יכול לעזוב הרגלים שלו, בסיבת טבע, ב-35,000 גויים וגויות, ותוך המסיבה לחשוב על הקדוש ברוך הוא. עוד מעט הוא יבוא, יספר את הסיפור שלו. פה, היינו בום, אז הוא סיפר את הסיפור שלו. זה היה ככה, פתאום אתה מתחיל לחשוב על הקדוש ברוך הוא. אתה השתגעת? מה? רבי שלא זה. רבי שלא זה. אז איך יהודי באמת מתעורר במקום כזה? אז אני לך מה? עכשיו נלמד, מה הוא רוצה? ברגע שגילית, הרגשת שאתה יהודי? איך הרגשת? הכוונה, איך בן אדם במציאות כזאת פתאום מתעורר לחשוב על הקדוש ברוך הוא? לרצות. כמו שאתה אומר, בוכים. בן אדם נמצא בשיא המקום ההפוך, והוא בוכה לקדוש ברוך הוא. איך זה יכול להיות? זה מרדכי, זה הצדיק, שהוא נקרא פסמים ראש. ראש הפסמים נותן ריח טוב בנשמות. הוא יכול להעיר בנשמות במקומות ובמצבים כאלה ששום דבר בעולם לא יכול להגיע לשם. זה רק הריחות, זה בעצם אור רוחני. פתאום זה מתקבל בלב של האדם, יהודי לא יודע למה, פשוט הוא עומד במקום ומתחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא. הוא קיבל ריח, את הריח הטוב, והריח את ריח בגדיו, והיא אומר לו, בני, ריח בגדיך כריח השדה אשר ברכו השם. זאת אומרת שצד, יש לך ריח בגדים. באמת, באותו רגע, שיהודי מתעורר בלב, הזכרנו אותך לפני 3 דקות. שיהודי מתעורר, צריך להבין, מה קרה באותו רגע שיהודי התעורר? הוא קיבל אור גדול. בפרט אם הוא מרגיש את זה בלב, בעיניים לא רואים את זה. אבל הוא מתקבל אור גדול. מיד מי שנמצא בסביבה שלו מרגיש את זה. ואני רוצה להגיד לכם משהו, זה סוד. גוי ירגיש את זה לפני יהודי. אתם יודעים למה? יהודי, כתוב שיהודי זה עם הספר. זה, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה כולה. כתוב בהגדה של פסח. יהודי הוא אדם, תמיד הוא איש שכל. גוי אין לו כזה שכל מורכב. יהודי, לפני שהוא בכלל ייתן ללב שלו להרגיש משהו, כבר יש לו 13 קושיות. אם הוא מרגיש משהו, יש לו 13 קושיות. רק כך הוא יענה איזה תשובה, יש על התשובה הזאת עוד 28 קושיות. עד שיהודי מרשה בכלל ללב שלו להרגיש ולהתחבר, זה סדרה, צריך לעבור איזה סדרת מכשולים. גוי הוא הרבה יותר פשוט. הוא מרגיש, הוא מיד מתחבר עם ההרגשה הזאת. לכן גוי יתפוס יהודי. ובאמת, אם נספיק נדבר על זה בהמשך, היום יש בירור גדול מאוד אצל הגויים בעולם, אם לטוב או אם למוטב. מי שיתחבר לעם ישראל עכשיו, בתקופה הזאת, יהיה לו את הזכות גם להיות בזמן הגאולה. ומי שלא, לא יהיה לו את הזכות להיות בזמן הגאולה. אז זה הריח הטוב שהצדיק נותן בנשמות. לכן גם אסתר שיורדת להסתרה, היא נקראת הדס על שם הריח הטוב, ומרדכי נקרא על שם ראש הפסמים, שהוא מאיר את הפסמים בכל נשמות ישראל. נותן להם ריח טוב. ריח טוב זה אהבה והתחברות. אדם מתחבר עם עצמו, אדם מתחבר עם זולתו, אדם, והעיקר זה שהוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא, ואז זה בעצם מאיר ומקיף את הכל. זה נקרא הריח הטוב, האור האלוקי, זה בעצם אור של התחברות. זה אור של חסדים, שהאדם יכול לקבל את עצמו, אדם יכול לקבל את זולתו, זה, הוא לא כועס עליו, לא מקפיד עליו. לעומת זאת, הדרשה הראשונה שדיברנו, אמן מן התורה מניין, אמין העץ אשר ציוויתיך. האמן נרמז בחלק הרע של עץ הדעת, עץ הדעת רע. מה אמן, מה זה נקרא שהוא נרמז בעץ הדעת? זה קצת צריך להתבונן בנקודה הזאת. אמן יש לו שורש גבוה מאוד, לאמן יש שורש גבוה מאוד בכוחות הרע. מה זה השורש של כוחות הרע? של כוחות הרע, שזה העניין של אמן. יש כל מיני חלקים בכוחות היצר הרע. יש יצר רע נמוך, זה לא אמן, זה אולי העוזרים שלו, החיילים שלו, גם הפקידים הפשוטים שלו. הם ממונים להביא את עם ישראל לתאוות מיותרות של העולם הזה, למידות לא טובות. זה לא אמן, אמן לא מתעסק עם זה. אמן שולח פקודה לחיילים הפשוטים שלו, הם נכנסים לתוך עם ישראל ועושים את כל הבלגן הזה. אבל מה אמן? מה זה? אמן נקרא, כמו שכל דבר בקדושה, כך זה לעומת זה עשה אלוקים, יש גם בצד השני. כמו שיש בקדושה צדיקים, שהם נקראים, מלמדים אותנו, ראשי עם ישראל, ומלמדים אותנו תורה, מלמדים אותנו דעת, מלמדים אותנו עצות והבנות, כך יש לעומת זה, בכוחות הסיטרא אחרא, בכוחות הטומאה, גם כן ראשים. אמן הוא ראש לכל הראשים. הוא שורש גבוה מאוד מאוד בסיטרא אחרא. מה פעולתו? מה עניינו של אמן? מה אמן הפעולה שלו? אמן לא אומר ליהודי ללכת לעשות עבירות. אמן לא אומר ליהודי ללכת לתאוות של העולם הזה. נהפוך הוא. אמן גם יכול לבוא להגיד ליהודי, לך תעשה מצוות. לך תלמד תורה, לך תתחזק. הוא גם יכול להגיד. מדוע? כי עניינו זה עניין אחר. הכוח של אמן זה לעשות פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. והפירוד שהוא עושה בינינו מהקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, זה מוכין, זה על זה כתוב, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. זה מוכין גדולים מאוד. איך הוא עושה פירוד? איך הוא עושה פירוד? הוא אומר, בדרך כלל, נגיד בכלליות את השיטה שלו, את ללמוד את השיטה שלו, אפשר שנים ללמוד את השיטה. על כל יהודי יש לו עבודה פרטית על הדבר הזה. הוא בהתחלה אומר, מלמד את האדם דעת, עוזר, בוא תלמד איפה האמת. תראה איך צריך להתנהג, תראה מה זה צדיקים, תראה מה זה נקרא יהודי כשר. הוא מלמד אותנו, עוזר לנו ללמוד את זה, עוזר לנו לקבל את הדברים האלה. אחרי 3 חודשים שלומדים את זה, בא אמן, שיושב פה בצד הזה השמאלי של המוח, ואומר, תסתכל, אבל בסדר, הנה, 3 חודשים אנחנו כבר רואים מה האמת. עכשיו בוא תגיד לי איפה אתה אוחז עם כל האמת הזאת. השם מרחם. עכשיו אמן בא, הוא יודע תמיד לשאול את היהודי את השאלה הזאת. תגיד. אם היית צריך לגור בדירה עם שותף, היית מוכן לגור עם אחד כמוך? והוא מראה לנו שעם עצמנו לא היינו מוכנים לגור. מה זה גורם? מה זה גורם? זה הולך בשלוש דרגות כלליות. הוא רוצה לתת ללב שלנו מרירות. אחר כך מי שזוכה לטפס במדרגות יותר גבוהות, אז הוא מגיע לעצבות. והמדרגה הגבוהה ביותר זה ייאוש. מה זה השורש של המרירות, עצבות והייאוש? פירוד מהקדוש ברוך הוא. כי ברגע שאנחנו מחוברים עם התורה, עם האמונה, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קיים, והוא הטוב השלם, וכל מעשיו, כל מן דוד רחמנא רק לטב אביד, גם מה שאני לא רואה שזה לטובה, שזה יסודות האמונה, אמן עומד כנגד יסודות האמונה. הוא רוצה להראות לנו שיש רע בעולם, שיש חורבן בעולם, שיש מציאות שאין תקווה בעולם. אז אם לפעמים אדם, ברוך השם, התחזק, למד, קצת חוזר בתשובה, לומד את התורה, אומר, תשמע, אין כזה דבר בעולם. העולם יבוא לתיקון שלו, והקדוש ברוך הוא רק טוב. המן אומר לו, אתה יודע מה, אתה צודק. המן שבתוכנו, אתה צודק. העולם יבוא לתיקון שלו, ולא רק זה, כל נשמות ישראל יתקיים בהם ולא ידח ממנו, יש כלל, ולא ידח ממנו נידח. כל נשמות ישראל, זה כתוב, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותם. אבל, מה אומר לנו המן, שיושב פה בצד הזה של המוח? אומר, אתה צודק שיש כזה כלל ולא ידח ממנו נידח. אבל נכון שחזל אומרים שבכל כלל יש יוצא מן הכלל? אתה יוצא מן הכלל. אתה אליך תקווה. זה כל הנקודה, וכל הנקודה הזה עומד על, על היסוד הזה. האם אנחנו מקווים ומאמינים שגם אנחנו עוברים קשיים, גם אנחנו עוברים התמודדויות, אבל הכל יתהפך לטובה? אם אנחנו מאמינים בזה, אז היהודי תמיד יצליח. אבל ברגע שאדם נפרד מהנקודה הזאת של התקווה, של ההתחזקות הזאת, שבאמת הכל לטובה והכל יתהפך לטובה, ברגע שהוא נפרד, זה המן. זה המן שרוצה לעשות פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לכן המן לא מתעסק בדברים הקטנים של היצר הרע. יש לו שליחים שלו, זה הפקידים הזוטרים שלו. מה?
אי אפשר להיפרד מהקדוש
ברוך הוא, הוא
נמצא בתוכנו, אי אפשר להיפרד ממנו. זה מובנה
בתוכנו, אבל זה לא באמת,
כאילו...
אתה צודק. אנחנו הרי לא... אני רוצה להגיד לך, רגע, קודם כל אני מסכים איתך, אתה אומר אמת, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שלצערנו הרב הוא די מצליח בעבודה שלו. הוא מצליח, תשמע, אני אמרתי... המבנה
של היהודי שככה זה הוא נמצא בתוכו,
זה אמת. בא המן ואומר לך, תראה, אצל... זה כלל, כלל. יהודי קשור עם הקדוש ברוך הוא בכל 100%. זה כלל. אבל יש בכל כלל יוצא מן הכלל. הוא בא לבן אדם, הוא אומר לו, אתה יוצא מן הכלל. זה שקר, אנחנו לא אומרים שזה אמת. אבל זה השקרים שלו. בזה הוא רוצה להרחיק אותנו, להרחיק אותנו מנקודת האמת. אבל צריך לדעת, סיפרנו, לפני כמה חודשים ניגש אליי מישהו אחרי שיעור בירושלים, ואמר לי, תראה, בתקופה האחרונה התקרבתי לברסלב, אתה יודע, באמת התורות של רבי נחמן מאוד מעניינות, מאוד חכמות, אבל דבר אחד אני לא מבין. אני לא מבין משהו שהוא אמר. אמרתי לו, מה? הוא אומר, תראה, רבי נחמן אמר שאין שום ייאוש בעולם כלל. הוא אמר לי, תראה, אם אתה אדם מן היישוב, צא לרחוב, תדבר עם אנשים, תגיד לי אם יש ייאוש או אין ייאוש. אמרתי לו, אני מן היישוב, אני יודע שיש ייאוש. אז הוא אמר, אז איך הוא אמר שאין שום ייאוש בעולם כלל? אז אמרתי לו, אתה לא הבנת מה הוא אמר. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא לא מתייאש משום יהודי לעולם. כשנדע שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מאיתנו, אז משם נקבל את הכוח גם לא להתייאש ממנו. מה זה הכוח של המן? הכוח של המן זה בדיוק להכניס בנו את המחשבות האלה. מה זה מחשבות של פירוד? העבודה שלנו, וזה יסוד האמונה, זה היסוד של האמונה. כל העבודה שלנו זה לדעת, זה לדעת שבאמת אין פירוד. אין מציאות כזאת של פירוד. זה כמו, אתמול אמרתי למישהו, שהוא שאל אותי קצת שאלות על הדבר הזה, אמרתי לו, תראה, המן בא ואומר לנו, רבי נחמן מברסלב כותב בספר חיי מוהר"ן, יותר משהיצר רוצה את העבירות, רוצה את העצבות שבאה אחרי העבירות. מה זה העצבות? עצבות זה בעצם כוח, היצר הרע, שהתלבש בתוכנו, בנחש, נחש הוא בא בשקט, לא, הוא יכול לבוא ואף אחד לא שם לב. זה הנחש שבא בשקט ומשכנע אותנו, אתם נפרדים מהקדוש ברוך הוא, והוא לא רוצה אתכם. בעצם זה הכוח של היצר הרע. אדם עשה חלילה עבירה, אז עושים תשובה, אז הקדוש ברוך הוא סולח. על עבירות יש תשובה, יש תיקון. אנחנו בני אדם, אין אדם בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו בני אדם, יש פה יצר רע, יצר טוב, אנחנו נמצאים בתוך המלחמות של העולם הזה. אז אף אחד לא יכול להיות צדיק לגמרי, זה פסוק. אין צדיק בארץ, שום המלך אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אבל ברגע שאדם מתחרט, מיד מוכלים לו, צריך לדעת. כמו שאנחנו מאמינים שהעבירה מקלקלת, צריך להאמין שחרטה מתקנת. יש תשובה בעולם. מה היצר רוצה? הוא רוצה להפיל אותנו לחוסר אמונה בעצמנו. חוסר אמונה שהקדוש ברוך הוא מוכל לנו וסולח לנו ואותו, והוא מטיב איתנו, זה הכוח של המן. אומר רבנו בליקוטי מוהר"ן, זה נקרא לתת ריח לא טוב בנשמות. ריח טוב בנשמות שמרדכי ממשיך לנשמות, שמים ראש, מור דרור, זה לתת תקווה, שמחה, אמונה בנשמות. המן עומד כנגד זה לתת ריח לא טוב בנשמות. עצבות, דיכאון, הקדוש ברוך הוא כבר התייאש ממני, טוב, אתה יודע מה, אין יאוש, אז זה לא התייש לגמרי, אבל אתה יודע, אני אגיד לך, עוד חודש הוא כבר לא יוצא אותי. בדרך הזאת, אני רואה לאן זה הולך. אני רואה איך אני מתנהג, אני רואה מה עובר עליי. מי ירצה אחד כמוני? אולי בכלל, אתה יודע, מי שאמר לי? אמר לי, תשמע, אתה יודע, אני חושב שאני בכלל לא יהודי. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, עם כזה יצר רע, עם כזה חושך שאני נמצא, אולי אני לא יהודי. אמרתי לו, אל תדאג, אתה יהודי. אתה יהודי. יש מאמר של הרמח"ל, בספר שנקרא אוצרות הרמח"ל, בדף רשתת וב שם מובא, מאמר שני עמודים. המאמר הזה נקרא מאמר הכיווי. מאמר מופלא מאוד, אם היה לנו את הספר היינו קוראים את זה, זה מאמר מופלא. מאוד מעניין איך שהרמח"ל, מה כותב שם הרמח"ל. הרמח"ל חי לפני, הוא נפטר לפני 270 שנה, וידוע שהיה מקובל אלוקי, ממש היה לו השגות אלוקיות, אלוקיות להרמח"ל. כותב שם הרמח"ל, במאמר הכיווי הוא אומר, וכל הבריאה לא נבראה אלא בשביל התקווה והשירה והניגון והתפילות שמעלים עם ישראל הקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה. זה כל הבריאה, אומר. הוא אומר ככה, ואדם שמקווה ומאמין בישועת השם, אומר, לא משנה מה יהיו מעשיו, ככה אומר הרמח"ל, לעתיד לבוא יישב עם הצדיקים בגן עדן, וישאלו הצדיקים, מה לאדם זה עם הצדיקים הגדולים בגן עדן? אף אחד לא ידע לענות על זה, ויבוא הקדוש ברוך הוא יגיד, הקדוש ברוך הוא יגיד, היהודי הזה כל ימי חייו קיבל לישועה שלי, ועכשיו הוא מקבל את הישועה שלי, והוא יישב עם הצדיקים בגן עדן. ברגע שאדם מאבד את התקווה, מיד נחסמים לו כל השפע, כל החיות שלו, והוא נדחה מהקדושה. אבל המקווה, כך אומר הקדוש, הרמח"ל, המקווה, תפילתו לא בוקעת ועולה למעלה. הצדיק שמתפלל, התפילה שלו בוקעת ריקים, עולה לכיסא הכבוד. אבל המקווה, אומר הרמח"ל, הקדוש ברוך הוא יורד אליו, למקום שבו הוא נמצא, ואומר, אני רוצה להקשיב לתפילה שלך. עד כדי כך זה גבוה העניין הזה של התקווה, העניין של הכיווי. הצדיק, שזה מרדכי, שמים ראש, רוצה כל הזמן להאיר בנו ריחות טובים, זה כל הזמן להרגיש תקווה, שמחה, התעודדות. גם אם עכשיו אני לא במצב הכי טוב בעולם, אולי גם עשיתי שטויות בדרך. אני קם על הרגליים, אני עושה תשובה, אני מתחרט, אני מתחבר בחזרה לקדוש ברוך הוא. המן הוא גורם לפירוד. הוא עושה את הפירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. איך נכנס בתוכנו הפירוד? באיזה אופן? עצבות. עצבות זה פירוד. ברגע שצריך לדעת, כבר הרב דסר כותב הספר מכתב מליהו, ברגע שיהודי עצוב, העצבות זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. שמחה זה התחברות עם הקדוש ברוך הוא. זה שמחה אמיתית כמובן. זה מעניין מאוד, אמרתי שאולי יש בזה איזשהו רמז, הרמח"ל מתחיל את המאמר הזה, זאת אומרת, תכלית בריאת העולם, זה התקווה, אשר בא בשירה וניגון מעם ישראל. אמרתי, אולי הרמח"ל, הוא כתב את הספר הזה לפני יותר, הוא נפטר לפני 270 שנה, הוא כתב את זה בערך לפני 280-290 שנה, קרוב ל-300 שנה הוא כתב את המאמר הזה. אז אמרתי, אולי בגלל זה ההמנון של מדינת ישראל זה התקווה, מהרמח"ל הזה, בלי שהם יודעים. זה מה שהפכו את המאמר הזה להמנון של עם ישראל. אני אומר על דרך האפשר, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הכניס ניצוץ נבואה בתוך העניין הזה, שאפילו תתרחקו, תעשו שטויות, אבל כל פעם שתגידו את ההמנון, תשאירו את התקווה. התקווה היא בת 2,000 שנה. לא עמדה תקוותנו. יהודי צריך, לא משנה איפה אתה נמצא. אתה צריך להגיד, לא עמדה תקוותנו. זה לא שהייתי פירוש כזה, אמרנו את זה על דרך האפשר. אז זה ההתמודדות. אז אסתר, זה הנשמות שנופלות להסתרת פנים. אז כשהיא לא מחוברת עם המן, עם מרדכי, כשהיא לא מחוברת עם מרדכי, אז היא אסתר, היא נשמה בהסתרת פנים. אבל ברגע שהיא מתחברת עם מרדכי, היא הופכת להיות הדסה, הדס, על שם ההדס, שמרדכי נותן בה ריחות טובים. ולכן כתוב במגילה שהיא מוזכרת אסתר פעם ראשונה. מרדכי ואסתר מוזכרים פעם ראשונה, עוד לפני שהיא נלקחה, אז כתוב במגילה, והיא אומן את הדסה, היא אסתר, קודם כל הדסה. מה זה אומן? אומן, כתוב בפירוש, אומן זה מגדל תינוקות. זה אדם שמגדל, לכן מי שמטפלת בתינוקות קוראים לה אומנת. אז האומן, הפעולת אומן, יש לזה כמה משמעויות, אבל אחד המשמעויות של המילה אומן זה שהוא מטפח, מגדל את התינוקות. מרדכי מגדל את הדסה, הוא נותן בה ריחות טובות, זה אנחנו בעצמנו, נשמות ישראל, שהצדיק מאיר בנו ריחות טובים, ומה זה הריחות הטובים? התקווה, השמחה, ההתחברות ולא לא לא ליפול בידי זה, לא ליפול בידי אמן, שזה הפירוד. הפירוד מאוד חשוב כדי לזכות לזה, מאוד חשוב לנסוע לאומן. באומן מאוד זוכים לזה. מה זה קשור ראשה למרדכי ואסתר? זה כתוב במגילה. במגילה כתוב שאסתר הייתה באומן. אתם מכירים את זה? זה כתוב במפורש במגילה. מישהו אמר לי, אתה בטוח? אתם תמיד ממציאים, ברסלב תמיד ממציאים המצאות. אמרתי לו, המצאה? לא דרש, לא איזה פירוש, זה כתוב בעינה. ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו. הנה, אתם רואים, מרדכי ואסתר היו באומן. אז הם היו ביחד באומן. אז מישהו אמר לי, רגע, אבל למעשה, בזמן מרדכי ואסתר, עוד רבי נחמן בכלל עוד לא נולד. אז באומן זה הקבר של רבי נחמן, אז איך היא הייתה שם? עוד לא נולד בכלל. אמרתי, זה באמת קושייה, אבל כתוב במגילה שהייתה. אז יש קושייה, אבל היא הייתה, זה כתוב במגילה. אבל באמת, מה, זה היה כבר בבדיחותה. מה עומק הדבר? עומק הדבר, ואסתר עושה את מאמר מרדכי כאשר הייתה באומנה איתו, היא בהסתרה, בתוך הארמון של אחשוורוש, שזה נקרא חדר משכבו של הראל, אסתר כל הזמן מתחברת עם מרדכי. היא כל הזמן, אני אומר, מה, איך היא מתחברת? עכשיו, אחשוורוש מביא לה תכשיטים, יהלומים, שלא היו כאלה בעולם. היא מפחדת להתפתות, שזה תהנה, תתחיל להתחבר עם המקום הזה. מה היא עושה מיד? הרי אני מקשר את עצמי עם כל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, בפרט עם מרדכי הצדיק, בעלי היקר, שאני אוהבת אותו, חוברת איתו. לא רוצה, הנשמה שנפלה להסתרה, מיד אומרת, אני רוצה את הצדיק, אני לא רוצה את המקומות האלה. בזה היא מצילה. היא ניצלה בעצמה, ובזה היא מצילה את כל עם ישראל. כי אומר הרב מחבד, שהמגילה לא נקראת על שם מרדכי. על שם מי נקראת? דווקא על השם אסתר שירדה להסתרה, כי הישועה של עם ישראל באה דווקא על ידי הנשמות בהסתרה. זה סוד מאוד גדול הדבר הזה. שנשמות שנפלו לתוך ההסתרה, אם זוכים להתחבר עם הצדיק, הם מביאים את הישועה של עם ישראל. לכן רשי אומר, שבשעה שאסתר נלקחה, אני אקל לכם את הלשון של רשי, רשי עושה, ומרדכי מתהלך חצר בית הנשים לדעת מה שלום אסתר ומה יעשה בה, ומרדכי אחד משני צדיקים שניתן להם רמז ישועה, דוד ומרדכי. דוד היה לו רמז ישועה. מה זה? שנאמר, גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדך. דוד, הוא בא לתת אוכל לאחים שלו, ואז היה את הסיפור עם גוליאת. הוא היה איזה 2 מטר, כולו ענק. הוא אמר, מי שרוצה, מחרף במערכות ישראל, כל יום מקלל את התורה ואת עם ישראל, מגדף כלפי מעלה, כלפי מטה. והוא אמר, בואו, שיבוא מי שילחם איתי. בא איזה בחור צעיר, איזה נער צעיר, בא רועה צאן עם רוגטקה, הוא אומר לשאול המלך, תן לי ללחם איתו. כולם הסתכלו עליו ואמרו לו, מה אתה, תעשה צחוק? הוא תראה בו, מדבר פה באיזה הר אדם, כולו חרבות, חניתות, שריונים. מה אתה הולך? הולך עם בגדים רגילים, ארוגתך. אז אמר לו, דוד אמר לשאול, גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדך. מה קרה? כמה חודשים לפני זה, הגיע אריה לאכול את הצון של דוד. דוד ראה את זה, כבר אין לאן לברוח, לא הייתה לו ברירה. פתאום הוא מרגיש כוחות, הוא נלחם והוא ניצח את הארי. לאחר מכן גם דוב בא, וגם את הדוב. דוד הבין שזה נס. הוא אמר, מה, בן אדם יכול לנצח אריה? ודאי שזה נס. אז הוא אומר, הנה רשי כותב את זה. גם את הארי, גם את הדוב יקרא עבדך, אמר דוד, לא בא לידי דבר זה, אלא לסמוך עליו וילחם עם זה, עם גוליאת. אז זהו קיבל רמז, שכל העניין של הארי והדוב היה, כדי שבמבחן האמיתי, עם גוליאת, הוא יודע שהוא לא צריך לפחד ממנו. וזה, שאול אמר לו, איך אתה הולך? הוא אמר לו, אני הולך על סמך שקיבלתי רמז, אני יכול ללכת אליו. לקח את הרוגתקה, מה הוא עשה עם הרוגתקה? בסך הכל לקח 5 אבנים והפך את כולם לאבן אחת. מה זה 5 אבנים שלקח? שמע ישראל, השם אלוקנו, השם הכל אחד. נכניס, עשה את כל, זה כתוב בזוהר, עשה את כל האבנים, אמר השם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, השם, אתה יודע מה, אני יכול לנצח אחד כזה? תראה איזה מפלצת, זה הר אדם, זה אני יכול לנצח אותו? בוא תעשה לי טובה, תנצח אותו. אני אומר שמע ישראל, אני לא יודע שום דבר. אמר שמע ישראל, 5 אבנים התהפכו להיות אבן אחת. בא, אז אמר לו, גוליאת ראה אותו, התבייש, אמר, זה מה שאתם מביאים לי? מה? עכשיו הוא ראה אותו עם רוגתקה, הוא כולו מלא חרבות וחליטות. אמר לו, מה, אני כלב שאתה בא אליי עם רוגתקה? אמר, כן, אתה כלב. בדיוק קרה, אתה באמת כלב. נתן לו אבן אחד בראש, נפל, הוריד לו את הראש ונגמר הסיפור עם גוליאת. אז הזוהר הקדוש אומר, ודאי שזה זכות, זה איזה זכות שהייתה לדוד המלך. הזכות שלו היה, כך כתוב בזוהר הקדוש, שהיה מקפיד להגיד כל יום, שחרית ערבית שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. משם הוא קיבל את כל, הכוח הרוחני להכות את גוליאת. אז זה הצדיק הראשון. והצדיק השני, כמה, שני צדיקים, רש"י אומר, וכן מרדכי, אמר מרדכי, גם קיבל רמז. מה היה הרמז שהוא קיבל? מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עשה כזה דבר, צדיקה כזאת גדולה, שכתוב בתרגום של מגילת אסתר, שמעולם היא לא ראתה פני גבר. אתם יודעים איך הייתה יוצאת לרחוב אסתר? היום יש ערביות, הולכות עם, איך זה נקרא? רעלות, רעלות. לא, היא הייתה הולכת עם ארבע רעלות. אם יהיה איזה בעיה באחת מהן, יש עולה עוד שלוש ליתר ביטחון כל רגע. אז כתוב בתרגום, לא ראתה שום דבר. חוץ מרדכי, לא ראתה גבר בחיים שלה. אסתר כל היום יושבת בבית, תהילים, תפילות, התבודדות, הולכת לקבר רחל, חוזרת, זהו, לא עושה שום דבר. אסתר. אומר, מרדכי התבונן, מה לצדק את זו בחדר משכבו של הראל? אלא שעתידה לקום להושיע לישראל. לפיכך היה מחזה לראות מה יהיה בסופה. מרדכי הבין שנעשה דבר כזה מוזר, כל כך לא טבעי, אז הוא הבין שיש פה איזה ישועה תמונה לעם ישראל. אז מרדכי הבין את הנקודה הזאת, אז הוא באמת, מי פעל את הישועה? זה דבר מאוד מאוד עמוק. מי פעל את הישועה? אסתר פעלה את הישועה. במהלך, קצת דיברנו לפני שבועיים ושלושה על הנקודה הזאת, אבל מי שפעל בעצם את הישועה זה אסתר. היא מקבלת את הכוח לעמוד במקום הזה ממרדכי. אבל מי שבעצם הכניע את המלאק, את המן המלאק, זה היה בעצם, אז הייתה בעצם אסתר. אז זה סוד שדווקא הנשמות שנפלו להסתרת פנים, ברגע שמקבלים את הריח הטוב של הצדיק, הם יחריבו את כל הסתרה אחת. וזה הבעלי תשובה. לכן הגאולה חייבת לבוא דווקא מתוך המציאות של התשובה. וזו הסיבה שיש כל כך הרבה בעלי תשובה לפני הגאולה, כי בסופו של דבר, כתוב את זה הרבה בספרים הקדושים, שזה הסוד של אסתר, דווקא מאלה שהתרחקו, ועכשיו קמים על הרגליים, מאיפה הם קמים על הרגליים? מהריחות שמקבלים ממרדכי. מרדכי נותן להם את הכוח להחזיק מעמד, ולקום, ולהמשיך הלאה. אבל מי שבסופו של דבר יחריב את כל קומת הסתרה אחת, זה הנשמות של בחינת אסתר. לכן היא ביטלה, היא למעשה ביטלה את כל הגזרה. מכוחה, זה התבטא כל הגזרה. עכשיו נתבונן בעוד נקודה במהלך המגילה. זה צריך ללמוד את זה ככה בדקדוק, אז אנחנו נסכם את המהלך הזה. המהלך הזה כתוב בגמרא, כתוב במדרש, בעוד ספרים, בזוהר, בכתבי רבנו ארי, המהלך הזה. היה גזרה של המן. אחר כך מרדכי שלח את אסתר, לכת תפעלי בשביל עם ישראל, ותוך יחסית זמן קצר הזמינה אותו למשתה ועוד פעם למשתה, ותלו את המן והתבטלה הגזרה. בוא נראה מתי בדיוק היו המהלכים האלה. מתי בדיוק המהלכים, אחר כך נבין גם מה עומק הדברים. המן הטיל פור לדעת האם משמיים מסכימים שיגזור גזרה לעם ישראל. מתי זה היה שהפיל פור? ויפיל פור זה היה ביוד ג' בניסן. מה זה יוד ג' בניסן? ביוד ג' בניסן בערב, הוא עשה את זה בבוקר. בערב זה עושים, מה עושים ביוד ג' בניסן בערב? בדיקת חמץ. זאת אומרת, אנחנו בערב פסח. בשעה שאסתר בדקה את החמץ, הודיעו לה שאמן כבר יפיל פור, יצא חודש אדר, הוא הבין שזה סימן טוב, הלך לחשברוש, אמר לשון הרע על עם ישראל, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ואז אחשוורוש הוריד את טבעת המלך, נתן את זה לאמן ואמר לו, הכסף נתון לך והעם לך, שלך, תעשה מה שאתה רוצה. אמן שמע רק יש לי טבעת המלך, ואת החתום בטבעת המלך אין להשיב, כי טבעת המלך זה פסק הלכה, חייב להיות בכל הממלכה הגדולה שהיה של אחשוורוש. ביוד ג' בניסן, באותו יום הוא הפיל פור, היה אצל אחשוורוש זריז במלאכתו, באותו יום כבר כתב אגרות לכל הממלכה לחכות ליוד ג' באדר, להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. יצאו האגרות באותו יום. כל זה קרה ביוד ג' בניסן. בשעה שאסתר בדקה את החמץ, באו והודיעו לה על הגזרה הזאת. מה כתוב? ותתחלחל אסתר המלכה. היא נבלה שמע כזה דבר, זה לא היה פשוט. זה גזירה שכתובה בטבעת המלך, זה דין קשה מאוד. זה, וגם לעם ישראל, מבחינה טבעית, לא היה מה לעשות פה. הם היו, היו בעצם תחת השלטון, מבחינה הגשמית, הטבעית הם היו לגמרי תחת שלטון אחשוורוש. בי' ד' בניסן, היום בערב צריך להיות ליל הסדר. בי' ד' ניסן בבוקר אנחנו שורפים את החמץ, בערב יש את ליל הסדר. בי' ד' בניסן בבוקר מרדכי שלח שליח לאסתר, את התח, התח זה דניאל. שלח אליה את התח ואמר לה, דניאל, אמר לה אסתר, לכי אל אחשוורוש ותנסי לפעול עבורנו שתתבטל הגזרה. אסתר שולחת לו בחזרת תשובה. זאת אומרת, איך אבוא אל המלך? ואנוכי לא נקראתי זה 30 יום. ומי שבא אל המלך, אחד דתו להמית. אם אני הולך למלך בלי רשות, חוק בממלכה. מי שבא למלך בלי רשות, המלך הורג אותו. אלא אם כן, את רצון גדולה מאוד, והוא מושיט את שרבית הזהב. היא אומרת לו, ואנוכי לא נקראתי למלך, אני רואה שעכשיו אני לא כל כך בראש שלו. לא יודעת מה הולך אצלו. לא בראש שלו, והיא לא מצטערת שלא הולכת לאחשוורוש. אין לה עניין ללכת אליו. אבל עכשיו אומר לה, מרדכי מצווה אליה. אומר לה, את חייבת. אז היא אמרה לו, איך אני אלך? הוא יהרוג אותי. מה אומר, מה עונה לתשובה? הוא אומר לה, מרדכי עונה לתשובה, וכל זה דרך השליח. אומר לה מרדכי, אם לא, מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? ואם לא תלכי, את ובית אביך תובדו. כל מה שבאת למלכות זה עכשיו בשביל ללכת לאחשוורוש. כשהיא שמעה את זה, אסתר אומרת למרדכי טענות, אבל הם בעל ואישה, צריך לזכור. אז היא אומרת לו, אני אומרת לו, מה אני אעשה? היא אומרת לו, אם כך, אתה מצווה עלי כזה דבר, אני חייבת לעשות. וכאשר עבדתי, עבדתי. והיא אומרת לו, וצומו עליי שלושת ימים, ואף אני ונערותיי נצום כן. היא אמרה לו, לכו תצומו שלושה ימים, ויאמר מרדכי, ויקיים את מאמר אסתר. הוא אמר, כן, עכשיו מיד גזרו בי' ד' בניסן בבוקר, גזרו צום שלושה ימים. י' ד' ת' ו' ת' ז' בניסן, שלושה ימים של צום. מה זה אומר הדבר הזה? אין ליל הסדר. וזה הפעם היחידה בהיסטוריה שביטלו חכמים, ביטלו את ליל הסדר. 18,500 איש בשושן לא קיימו באותו שנה את ליל הסדר. זה דבר לא פשוט. זה מצוות מהתורה. מצוות כל כך גדולות מהתורה. ביטלו את זה החכמים. אנחנו מפה לומדים איזה מצב של פיקוח נפש זה היה. אסתר אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. אסתר, מה היא עושה? קודם כל, זה אמרנו, הייתה באומן, היא מקושרת עם רבנו, קודם כל התבודדות, תפילה. קודם כל הולכת תפילה. עד מתי? צום, היא בתענית ותפילה. ותלבש אסתר מלכות. מה זה מלכות? רוח הקודש. 24 שעות התבודדות. עד מתי? עד ת' ו' בניסן בבוקר. זה יום טוב של פסח. בתת ו' בבוקר היא הולכת לאחשוורוש ותלבש אסתר מלכות ותלך חצר בית המלך הפנימית ותראה את המלך יושב על כיסא מלכותו ואז כולה פחד ואימה לפני שבועיים קצת דיברנו על המציאות הזאת שהסתלקה ממנה רוח הקודש כי הלכה למקום של תומה ושם אסתר צעקה את הצעקה קיילי קיילי למה עזבתני ואז התגלו רחמים מאוד מאוד גדולים מצד הצעקה שלה ויושק לה המלך את שרבית הזהב. ויאמר לה המלך, ותיגע בראש השרבית, ויאמר לה המלך, אסתר, מה שאלתך ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. היא אמרה לו, אם טוב על המלך, יבוא המלך והמן היום למשתה אשר עשה. כל זה יום טוב של פסח. בתת וב בניסן, יום טוב של פסח, היא מזמינה את אחשוורוש ואת המן למשתה. עשתה להם משתה. היה לה שם איזה ביטן כזה, משהו לא מהעולם הזה, ביופיו. הזמינה אותם למשתה. ישבה איתם. לא כתוב במגילה בדיוק מה היא דיברה איתם, אבל כנראה שהיה להם נעים. למה איפה יודעים שהיה להם נעים? כתוב, היצא המן שמח וטוב לב. היה לו טוב שם. נגמר המשתה. אומר לך אחשוורוש, אסתר, מה את רוצה? אומרת לו, כבוד המלך, בעלי, תבוא מחר ואני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שמחר אתה והמן תבואו עוד פעם לעוד משתה שעשה, ומחר אני אגיד לך מה אני רוצה. המן יוצא, תת וב בניסן. המן יוצא מאחשוורוש. שהוא יוצא מאחשוורוש, והמן שמח וטוב לב. מה הוא רואה? האויב שלו, הקוץ שלו בעיניים. כולם מצווים להשתחוות לאמן. כי כן ציווה המלך. כולם צריכים להשתחוות לו. מה מרדכי עושה? לא קם ולא זע. לא יחב ולא השתחווה, זה כתוב קודם. פה כתוב לא קם ולא זע. מה זה לא קם ולא זע? הקליפה הזאת עכשיו בשיא גדולתה. לא, ואומר, אומר לזרש אשתו, לא הזמין המלך למשתה, אלא אותי ואת, לא הזמין המלכה, אלא את המלך ואותי. אפילו המלכה רואה אותי ואת המלך אחד, שווים או כמעט שווים. אין אף אחד במלכות כמוני. אין אף אחד חשוב כמוני במלכות. וזה לא קם ולא זה. מה זה לא קם ולא זה? זה הסוד של מרדכי. מה זה לא קם וזה?
מורד חיים,
יפה. מה זה לא זה? כשאנחנו אומרים לא זה, מה הכוונה? לא זז. לא, כן, בפשט, כי נראה איך מגיעים לזה. איך מגיעים להבנה הזאת. מרדכי לא זה, הכוונה בפשטות, לא זז. אם אתה אומר לבן אדם שהוא לא זז, אז מה אתה צריך להגיד שהוא לא קם? אתה אומר, בן אדם הזה לא זז אפילו כחוט השערה מהמקום שלו. אתה יודע לך, הוא גם לא קם. אתה אמרת לי שהוא לא זז, אז ממילא זה כבר, אני יודע שהוא לא קם. אז למה צריך להיות כתוב לא קם ולא זה? אלא כתוב בספרים שהלא זה, הכוונה, שום דבר בלב שלו לא זז מאיזושהי התפלות מהקליפה. זה שהיהודי לא מתרשם, לא, כל הקליפה, כל הכוח שלה, תשימו לב, זה נקודה מאוד עמוקה. זה רק דמיונות. הדמיונות, המלך רוצה להפחיד אותנו. זה הכוח של המן המלך, רוצה להפחיד אותנו. אם אנחנו זוכים לא להתפעל מההפחדה, אפשר ממש רואים את זה בעיניים. איך הכל עובר כאילו לא היה כלום. למה? כי זה הכל הפחדה. מתי מתחיל להיות בעיות? שאנחנו נותנים לו משמעות. אם אנחנו מתפעלים ממנו, מתרשמים מהכוח שלו, מה זה הכוח שלו? זה כל מיני בעיות שקורים לנו בחיים, שרוצים להגיד לנו, זהו, אתה לא רואה, זה הסוף. זה המלך. המלאק רוצה שאנחנו נתפעל ממנו, כי כל הכוח שלו זה מההתפעלות ממנו. מרדכי לא קם ולא זה, מרדכי ידע, כי מרדכי ידע כל אשר נעשה בשער העיר. הוא היה נביא, הוא ידע שיש פה מלחמה עם המלאק, והוא ידע את הסוד של המלחמה עם המלאק. איך מבטלים את המלאק? לא מתפעלים ממנו, לא נותנים לו ממשות. מרדכי לועג לו. למה אתה לועג לו? כי זה המלחמה, אומר לו, אני כל כך לא מתפעל ממך, ואני יודע שאתה כל כך לא מציאות, לכן אני מבטל אותך. ויבוא המן אל זרש אשתו ולאוהביו, ואומר להם, מה אני עושה איתו? מה אני עושה עם הבן אדם הזה? מה אני עושה איתו? אמרו לו, מיד, לך תעשה עץ שגובו 50 אמה, אחרי זה, 50 אמה, אתם יודעים מה זה 50 אמה? זה 25 מטר. זה בניין של בערך 8 קומות. שימו לב, איזה חתיכת עץ הוא מצא. עץ אחד, הוא לא הרכיב כמה עצים. הוא צריך למצוא עץ של 50 אמה. מאיפה יש לו עץ 50 אמה? מישהו יכול להביא עכשיו עץ 25 מטר? צריך לבוא לאיזה מפעל של עצים מיוחד. איפה יש כאלה עצים? הביא עץ מבית המקדש. היו שם עצים מחורבן בית המקדש. הולך שם, בבית המקדש היו עצים כאלה, מארזי הלבנון. הוא הביא עץ כזה. אומר רבנו ארי, ועשה כוונות מיוחדות מצד התומה, שמיד יתלו את מרדכי על זה. חפר באדמה, שם את העץ, חצות לילה. חצות לילה, מה אמרו לו? לך עכשיו אל החשברוש. עכשיו מיד לך אל החשברוש. הוא הולך בשמחה, הולך אל החשברוש, דופק בשער, אומרים לו, המן, מה אתה רוצה? השוערים, אני חייב לדבר איתו משהו דחוף. בסדר, בוא כנס אליו. מה, החשברוש, מה קרה לו באותו לילה? בלילה הוא נדדה שנת המלך. היה מסכן החשברוש. לקח כדור שינה, לקח שתי כדורי שינה, לא הולך לו, לא נרדב. בלילה, ספר כבשים, ספר כבשים, ספר תיישים, שום דבר לא עוזר, לא נרדם החשברוש. איך שהמן בא אליו, הוא ער, החשברוש ער. אומרים לו, המן בחצר. החשברוש אומר שיכנס. מה עכשיו המן בא להגיד לחשברוש? לתלות את מרדכי. החשברוש, ואחר כך אנחנו נראה את המשמעות העמוקה של הדברים, החשברוש לא נותן לאמן בכלל לדבר. מה הוא אומר לו ישר החשברוש? מה יעשה למלך אשר האיש חפץ בעיקרו? ויאמר המן בליבו, למי חפץ המלך לעשות יותר יקר ממני? הוא בטוח שהוא הולך עכשיו לעלות לעוד יותר גדולה. הנה, אתה לא רואה? לפני 3 ימים נתן לי טבעת המלך, לחתום בטבעת המלך מה שאני רוצה. עכשיו, אתמול הייתי יחד איתו במשתה, ואני הולך איתו גם היום למשתה. איזה גדולה, ברוך השם, הכל מצליח. אומר לו המן, הולך, שייתן למי, המלך, האיש המלך, אשר המלך חפץ ביקרו, ינתן לו סוס המלך, ייתן לו כתר מלכות, תלביש אותו בגדים הכי יפים בעולם, בגדי המלך, שיהיה בן אדם שילך לפניו ויגיד לו, זה, ככה יעשה למלך, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אחשורוש אומר לו, קח מהר את מרדכי, ותעשה לו את כל הדברים האלה, ואתה תלך ותכריז את זה, כל זה לפניו. לכאורה, אם אנחנו מתבוננים בזה, יש פה משהו הכי לא הגיוני בעולם. זה הדבר הכי לא הגיוני בעולם, זה לעשות כזה דבר. למה? מדוע? 5 שנים, הבן אדם הכי קרוב אליך, לחשברוש, זה המן. ויגדל המלך החשברוש את המן. נתת לו את הכבוד הכי גדול בעולם. הוא, אין אף אחד במלכות חוץ ממך שיש לו את כל הזכויות. אתה מצווה על כולם להשתחוות לו. כמה כבוד אתה נותן לו. כל כך כזה כבוד כוח. לפני 3 ימים נתת לו טבעת המלך. נתת לו את טבעת המלך. שיחתום או מה שאתה רוצה. ופתאום, אבל אתה יודע שמרדכי הוא אויב של אמן. הוא אמר לך, זה סיפור ידוע. זה היה ביניהם סיפור ידוע בין אמן ומרדכי. פתאום, ברגע אחד, אתה הופך את הקערה כל כך על פיה, לכאורה זה נראה שהחשברוש חייב ללכת במהירות לקבל טיפול פסיכיאטרי באברבנאל. אתה השתגעת? מה אתה עושה כזה דבר קיצוני? ברגע אחד אתה משנה את כל המציאות שלך? אתה לוקח את הבן אדם הכי קרוב אליך, ואתה ברגע אחד מבטל אותו לגמרי ומבזה אותו בביזיון הכי גדול, שאתה אומר לו, לך את מרדכי, את האויב שלך, לך תרכיב על סוס, ותגיד לו, איך זה יכול להיות כזה דבר? איפה שמענו כזה דבר בעולם? נגיד שיש לו איזה תרעומת, יש לו איזה טענה כנגד אמן. בסדר, זה קורה, אפשר להבין את זה. אבל כל כך להתהפך, בצורה כזאת להתהפך, איך זה יכול להיות כזה דבר? ובאמת יש פה סוד מאוד גדול. יש פה סוד גדול מאוד, איך זה קרה כל הדבר הזה. מה? לא, אסתר לא הייתה שם. אסתר לא מוזכרת בכלל בכל הסיפור הזה. אתה אומר, הוא חייב כבר ללכת לזה, לטיפול פסיכיאטרי. אבל באמת, יש פה סוד מאוד גדול, שזה הראשון שפתח את כל העניין הזה בעומק, זה רבנו אריה הקדוש. ורבנו אריה הקדוש קיבל את הפירוש הזה מאליהו הנביא, זה גילויים. זה לא אפילו בחזל לא כתוב הפירוש שרבנו אריה הקדוש מסביר. אבל צריך לדעת, כל מה שרבנו אריה הקדוש גילה, כלומר הבן ישחי כותב, כאילו השכינה דיברה איתנו. זה כאילו, זה דיבורים מהשכינה. אתה יודעת, כאילו הקדוש ברוך הוא דיבר איתנו. כך אומר הבן ישחי. ודאי שהיום כולם יודעים שזה ודאי האמת לאמיתה. ורבנו אריה הקדוש מסביר את כל המהלך ברובד העמוק שלו. מה פה מסתתר? כי יש פה דברים לא הגיוניים, מאוד מאוד לא הגיוניים בכל המהלך הזה. מסביר רבנו אריה הקדוש, שכל הסיפור הזה, עכשיו שהתרחש בניסן, זה היה 3 שנים לפני שעם ישראל התחיל לבנות את בית המקדש השני. עם ישראל עומד בעצם במציאות של ערב גאולה. זה, הגאולה קרובה מאוד. יש סדר של הנהגה שלם לפני הגאולה. שבוע שבר קצת דיברנו על זה, היום אנחנו נגיד את אותו דבר רק בכיוון אחר, אבל זה אותו יסוד רק בכיוון אחר. הרמח"ל כותב, הזכרנו קודם את הרמח"ל, הרמח"ל כותב שבשעה שהעם ישראל נמצאים בגלות, הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו בזמן הגלות. מהי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל בזמן הגלות? כמציץ מן החרכים. זה פסוק בשיר השירים, והרמח"ל מסביר את הפסוק הזה. הוא אומר שמשל לזמן הגאולה ולזמן הגלות. בזמן הגאולה זה כמו חלון שהטריס שלו פתוח ונכנס הרבה אור. וזה אור ושפע אלוקי יורד לעם ישראל כמו חלון פתוח. בזמן הגלות סגרו את החלון ופתחו את החרכים. ואז זה מציץ מן החרכים. מעט אור והשגחה נמשך על עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא הנה לנו ולא ישמר ישראל. הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. אבל בזמן הגלות זה השגחה מועטת. ככה מסביר הרמח"ל. אומר הרמח"ל שלפני הגאולה, מה זה הגאולה? אמרנו, חלון פתוח. זאת אומרת שמה צריך לעשות במשל כדי להביא את הגאולה? לפתוח את החלון. אבל אי אפשר לפתוח את החלון. למה? החרכים מפריעים. כמו בתריסים שלנו. הרי זה נכנס לתוך הקיר. אם זה פתוח, מה קורה? אתה לא יכול לסגור אותו. אתה לא יכול לפתוח את החלון, את התריס. מה צריך לעשות? לסגור את התריסים, לסגור את החרכים, ואז אתה יכול לפתוח את החלון. הזמן הזה שנסגרים התריסים, מסביר הרמח"ל ורבנו אריה הקדוש, הם מסבירים שזה הזמן הכי קשה לעם ישראל. אין זמן יותר קשה לעם ישראל מהזמן הזה. מדוע? כי השמירה וההשגחה שיש לעם ישראל בזמן הגלות, בזמן הזה מסתלקת. זה זמן קצר. כמה זמן לוקח לבן אדם לסגור ולפתוח? זמן קצר. אבל הזמן הקצר הזה הוא זמן של סכנה נוראית לעם ישראל. ככה כתוב. הרבנו הרי הקדוש כותב בשאר הכוונות, וזה היה עת צרה נוראית לעם ישראל. כי אין שמירה על עם ישראל ברגע הזה. ואז נסגר החלון ונסגרים החרכים ונפתח החלון. ככל, הרי הסיפור, זה משל. והמשל הזה בא ללמד אותנו על דרכי ההשגחה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. עוד אומר רבנו ארי והרמח"ל כותבים, שכמה זמן התריס סגור? כמה זמן התריס? אומר ככה, ככל שצריכים לבוא לגאולה יותר גדולה, כך לוקח יותר זמן שהתריסים סגורים. כביכול החלון הוא יותר גדול. זאת אומרת שאנחנו צריכים, מידת ההסתרה בזמן הזה, היא תלויה בגודל הגאולה שצריכה לבוא לעם ישראל. כך מסביר הרמח"ל. ואז בזמן הזה שהתריסים סגורים, יש מושג בקבלה. על הזמן הזה שהתריסים סגורים ואין שפע, בקבלה זה נקרא כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא במצב של שינה, או בלשון המקובלים דורמיטה. ואז קורה מהלך שנקרא נסירה. נסירה זה הכוונה הכנה לפתיחת החלון. אומר רבנו ארי הקדוש בשאר הכוונות דבר נורא והיום. אם לא, רבנו ארי הקדוש אומר את זה, אי אפשר להגיד כאלה דברים. אומר ככה, ואמן ראה את כל המהלך הזה. אמן ראה והבין את כל המהלך הזה. הוא היה קליפה כל כך גבוהה בבחינת חכמים עם הלערה, שראה את כל מה שנעשה בעולם האצילות, כי זה דברים שנעשים בעולם האצילות. הוא ראה את כל מה שנעשה שם. והוא ראה שעכשיו יש כמה זמן, הוא לא ידע בדיוק כמה זמן, אבל הוא ידע שיש כמה זמן שהתריס סגור. וכשהוא ראה את זה, מה הוא עשה? הפיל פור מיד לראות, אני צודק, זה עת רצון? כן, יצא בחודש אדר, זה עת רצון. הוא בא לאחשוורוש. מה הוא אומר לאחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה זה, הגמרא אומרת, מה זה ישנו עם אחד? אלוקיהם של אלה ישן. כתוב בגמרא, דרשו את זה, אלוקיהם של אלה ישן. וכי אתה שותה כזה גדול, מה זה הקדוש ברוך הוא, זה בן אדם, הולך לישון, קם, מתעורר, על מה אתה מדבר? מה זה אומרת אלוקיהם של אלה ישן? אומר רבנו הרי הקדוש, לא רק שהוא לא היה טיפש, אלא היה חכם כל כך גדול, שהוא ידע שיש שינה למעלה, שזה נקרא דורמיטה, שהתריס נסגר כדי לפתוח. הוא בא לחשברוש, כתוב בכל זה בשאר הכוונות, הוא בא לחשברוש ואומר לחשברוש, כבוד המלך, אני אומר לך, אם לא נפעל עכשיו בזמן הסגירה לבטל אותם לגמרי, עוד מעט נפתח החלון והם יבנו את בית המקדש השני, ואתה לא תוכל למנוע את זה, ולא נוכל, ותהיה להם גאולה, והם יעזבו את הממלכה שלך. ואז שהחשברוש שמע את זה, אמר לו, אמן, הטבעת לך, הכסף לך, והעם נתנו לך לעשות הטוב בעיניך. לך תעשה מה שאתה יודע מה לעשות. אני אומר, אתה מוכין בגדלות, לך תעשה מה שאתה יודע. מיד הוא שולח את האגרות להשמיד, להרוג ולאבד כל יהודי. ואז מרדכי ידע מזה, ואז היה כל השיחה בין מרדכי לאסתר. אסתר הלכה לאחשוורוש, הזמינה אותו למשתה. אמרנו, בתת וב בניסן בבוקר, הזמינה את המן ואחשוורוש למשתה באותו יום. הזמינה אותו למשתה. כשהמן יצא, הוא התרגז ממרדכי, כי מרדכי לא קם ולא זע. אמרנו את הפירוש בפשטות, למה הוא התרגז ממרדכי. אומר רבנו הרי הקדוש, אבל יש עוד סיבה מאוד עמוקה למה הוא התרגז כל כך. למה וימלא אמן חמה? למה כל כך הוא התרגז שהוא ראה את מרדכי? וזה הסוד הגדול של פורים. אומר רבנו הרי הקדוש, שאמן ראה דברים מאוד רוחניים, ובשעה שהוא ראה שהתריס סגור ויש שינה למעלה ואין השגחה על עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא יעזוב אותנו, לא יהיה מציאות כזאת שיעזוב אותנו, אבל התריסים סגורים, אז מה עושים בזמן שהתריסים סגורים? אומר רבנו הרי קדוש, שבזה כל, בפנימיות זה כל הסוד של פורים. אומר, באותו רגע שהתריס סגור מאיר אור רוחני מיוחד. האור הזה בלשון המקובלים נקרא אור יסוד אבא, ככה המקובלים קוראים לזה. זה אור מאוד מאוד גבוה, שלא כסדר ההנהגה בכלל, אבל רק זה מאיר, האור הזה מאיר עד לעולם שלנו, וזה האור היחידי ששומר על, על עם ישראל בזמן הזה, שהתריס סגור. ברגע שהתריס יפתח, מה יקרה? האור הזה נעלם. האור נעלם. שהתריס נפתח, האור נעלם. למה? לא צריך אותו, כי יש כבר את הזה. האור הזה יותר גבוה מהאור שיהיה כשהתריס יהיה פתוח. אבל האור הזה יכול להאיר לעם ישראל אך ורק בזמן שהתריס סגור לגמרי. אחר כך הוא נעלם האור הזה. יש בזה הרבה לדבר מזה, אבל אומרים את זה בקיצור. ואז אמן ראה את זה. אבל לא רק זה, אמן ידע עוד דבר. מה הזכות לעם ישראל שהאור הזה עכשיו יאיר וישמור עליהם? מי גורם לזכות הזאת? אומר רבנו הרי קדוש, הוא ראה שרק מרדכי גורם לזכות הזה שיאיר האור הזה. ואם הוא יבטל את מרדכי, יתבטל האור הזה והוא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אבל כל עוד מרדכי קיים, הוא לא יכול לעשות שום דבר לעם ישראל. וזה מה שהוא בא ואומר לזרש, אשתו, ולאוהביו, מה אני אעשה איתו? איך אני מבטל את האור הזה ששומר על עם ישראל בזמן הזה? אמרו לו מיד, כנגד האור הזה אתה חייב מיד לעשות עץ גובו 50 אמה, ולך לאחד ואתה תגיד לו לתלות את מרדכי. עשה. הוא בא באותו לילה, אמרנו 12 בלילה, 1 בלילה, 2 בלילה, לא יודע. בין חצות לעלות השחר הוא הגיע לאחשוורוש. איך שהוא נכנס לאחשוורוש, אחשוורוש פנה אליו מיד, מה לעשות? הכל התהפך. מה הסיבה בתוך הפנימיות, מה הסיבה שהכל התהפך? כשהמן בא לאחשוורוש, זה פרק, והוא מתחיל במילים האלה. בלילה הוא נדדה שנת המלך. מה הכוונה בלילה הוא נדדה שנת המלך? אמרנו קודם, מה קרה לו? סקן, נידודי שינה היו לו, כל הלילה לא ישן. אומר רבנו אריה קדוש, מה זה המילה נדדה? מה הכוונה? אדם נודד ממקום למקום, אדם עובר ממקום למקום. בלילה הוא נדדה שנת המלך, בלילה הוא עברה שנת המלך. איזה מלך? מלכו של עולם. באותו לילה נפתח התריס. ברגע שנפתח התריס, מיד, זה אין זמן שם, זה פחות מחלקיק השנייה, מיד יורדים רחמים וחסדים כאלה לעולם, כל הנהגת העולם משתנה ברגע אחד מן הקצה לקצה. וזה הסיבה שאחשוורוש פתאום מתהפך לגמרי. מה? מכיוון שלמעלה, עד עכשיו היה קצת אור, אחר כך נסגר. אז יש סדר, אז העולם מתנהג לפי הסדר שקורה למעלה. ברגע שנפתח החלון ויורד אור כזה גדול לעולם, שהחלון פתוח, יורד אור, כל מציאות העולם הזה משתנית ברגע אחד. זה לוקח פחות משנייה לשנות את כל המציאות. עד שהעולם נראה כמשוגע, כאילו השתגעו. למה הסיבה? מה עומק הדבר? כי ברגע שלמעלה שינו את ההנהגה, זה מיד משנה את כל מציאות העולם. לכן אחשוורוש פתאום מקבל כאילו מוח חדש, עשו לו השתלת מוח. פתאום את האוהב הכי גדול שלו והגדל המלך, את המן, וצווה להשתחוות לו, באותה שנייה שנפתח החלון, יורדים אין סוף רחמים וחסדים על עם ישראל. פתאום הוא אומר, אתה אויב שלי, אותך אני שונא. אבל לפני רגע אהבת אותי? זה היה לפני רגע. זה היה שהיה חרכים, זה היה שהיה טריס סגור. אז עכשיו זה עניין אחר לגמרי. זה כתוב, זה אפילו לא בהכרח פחד, זה פשוט הוא מתנהג ככה. כי באמת כל העולם מתנהג על פי מה שקורה למעלה. זה לא מה שקורה למטה, יש לו שורש עליון. אז מרדכי, אחשוורוש, פתאום קיבל מוח אחר לגמרי. והוא מיד, באותו יום כבר, בתת זין בניסן תלו את המן. כבר הוא בא למשתה השני, אסתר אמרה לו, הוא גזר עלינו גזרות, מיד הוא ציווה, אחשוורוש ציווה לתלות את המן. באותו יום כבר הוא נתלה. איך קרה כל המהפך הזה? כי קרה המהפך הזה למעלה. זה היה החלק הראשון של הנס של פורים. החלק הראשון של הנס של פורים היה קודם כל שנפתח החלון, משתנית כל ההנהגה. אבל אומר רבנו אריה הקדוש, שזה לא רק זה מה שהיה, אלא היה פה עוד שני חלקים לנס. בהסתכלות הפנימית, היו עוד שני חלקים. אמרנו שאיר אור רוחני מאוד מאוד גבוה, שהאור הזה נקרא אור יסוד אבא. זה בדרך כלל זה מקיפים, נכון? אבל עכשיו זה עיר עד למטה. זה עיר עד למטה. אמרנו שברגע שהחלון נפתח, מה קורה לאור הזה? נעלם. הוא עולה למעלה ונעלם. ככה הסדר בהנהגת העולם. הוא נעלם. אומר רבנו הרי הקדוש, והקדוש ברוך הוא עשה נס לעם ישראל, שלא רק שהאור הזה לא נעלם, האור הזה שנקרא אור יסוד אבא או אור מרדכי, כי מרדכי ממשיך את האור הזה. לא רק שהאור הזה לא נעלם, אלא העיר אותו ביתר סד וביתר תוקף באותו זמן. וזה נס שהוא נגד הטבע, וזה הפך את כל העולם, ועל זה נאמר, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסונם. בזכות האור הזה, בזכות ההערה הגדולה הזאת, גם שנפתח החלון, ויתר על כן, שאיר אור יסוד אבא, שזה אור רוחני עצום, הכותב אחד מגדולי המקובלים, על אשת שבו והחלמה, שהאור הזה זה לא אור של ימות המשיח, זה 1,000 שנה אחרי ימות המשיח, זה אור שנמשך מהאלף השמינית, לא מהאלף השביעית. כך כתוב בספר של על אשת שבו והחלמה, הוא כותב את זה. ברגע שכזה מאיר אור גדול, הכל מתהפך לטובת היהודים. איפה זה כתוב במגילה? האור הזה, רק נגיד רגע בקבלה ונראה איפה זה. שנייה אחת. האור הזה, ככה אומר רבנו הרי קדוש, הוא בוקע להאיר בעולמות ממידה עליונה שנקראת המלכות. ואז הוא בוקע למטה ויורד ומאיר. ככה זה כתוב. איפה זה כתוב במגילה? ויצא מרדכי מלפני המלך בלבוש מלכות וראשו עטרת זהב. מה זה עטרת זהב? מה זה הלבוש מלכות? אומר רבנו הרי הקדוש, זה האור הגדול שאיר בפורים בדרך ניסית, שלא היה צריך להאיר, כי נפתח החלון וההנהגה חוזרת למצב אחר, ואז האור צריך להיעלם, כי עכשיו התריס פתוח ולא סגור. הקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס שאיר כזה אור גדול והגביר אותו, ועל ידי זה התמוטטו כל כוחות הסתרה, כל הקליפה התהפכה והכל היה, ומיד כבר התחילה כבר הגאולה, כי כבר התחילו ההכנות לעלות לארץ ישראל, בנו את בית המקדש. התחלת הבניין בית המקדש היה 3 שנים אחרי המקרה הזה. יש מקובלים שכותבים שכל הכוח לבנות לבית המקדש נמשך מהאור הזה. כל זה, מתי היה נצרך לעם ישראל? בזמן של מרדכי ואסתר, לפני שבנו את בית המקדש השני. אמרנו שזה כל זה קשור לתהליכי בניין בית המקדש השני. אומר רבנו הרי הקדוש, והקדוש ברוך הוא, בחסדו ובאהבתו לעם ישראל, כל שנה מאיר לנו את האור הזה, שיקרא אור יסוד אבא, ומדוחה יצא מלפני המלך, כל שנה מאיר לנו את זה 48 שעות. י' תתוו באדר, 48 שעות מאיר האור הזה. זה השמחה העצומה של עם ישראל בפורים. האור הגדול הזה נותן ללבבות שמחה גדולה מאוד. שמחה שמה? על מה השמחה? אמן רוצה לעשות פירוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. פירוד בינינו לבין אחד עם השני. ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. מפורדים מאיתנו, מפורדים אחד עם השני. כל הזמן רבים אחד עם השני, לא רוצים אותך וכן. כל זה אמן אומר לקדוש ברוך הוא. על זה בא האור הזה בדיוק הפוך. לעשות אור שעושה הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה, שכל כולה זה חיבור. זה השמחה. שאדם מרגיש את הקדוש ברוך הוא, מרגיש את אהבת ישראל, שלא, אף אחד לא מבין, אם היה לנו כזה עוד כמה ימים בשנה, היינו יכולים כבר להביא את הגאולה. רק צריך עוד 3 ימים כאלה בשנה, היינו מבינים. יש כזה שיר של ילדים, מי יתן והיה פעמיים בשנה, פורים. זה לא סתם, זה סוד גדול, השיר הזה. עוד פעם אחת שהיה פורים בשנה, היינו יכולים להביא את הגאולה. זה אור של גאולה, האור של פורים. לכן הוא הכין גם את גאולת בניין בית המקדש השני. מה? ראשון שני. יום ראשון שני. לא, פורים זה ראשון שני. אז לכן, ממוצאי שבת עד שקיעת החמה של יום שני, לכן, העניין של פורים, קצת העבודה שיש לנו בפורים, זה יש את המצוות, שתכף נראה. אבל צריך לדעת, בברסלב היו נוהגים מאוד מאוד להקפיד על זה, לקחת את ביומיים האלה זמן, שעה, שעתיים, בכל אחד מהימים, לתפילות לקדוש ברוך הוא, מדוע? כי האור הזה פותח את כל השערים של התפילה. כל הפושט יד נותנים לו. כל הפושט, זה כתוב בענייני פורים. אז הרמז, הפנימיות, זה כל הפושט יד אצל הקדוש ברוך הוא, נותנים לו. הכל פתוח. הרבה צדיקים העידו שמה שלא יכלו לפעול כל השנה, פעלו בלילה של פורים. ובלילה של פורים, בפרט מחצות ואילך, מי שיכול, איפה שאדם מתפלל זה טוב. האם אדם יכול ללכת לשדה, להתבודדות בלילה הזה, ולצעוק לשם על הגאולה הפרטית, על הגאולה הכללית, שנצא כבר מהדמיונות שלנו, מכל מה שעובר עלינו כל השנה. התפילות מאוד מאוד חזקות בפורים. הסדר של פורים, קצת נראה קצת את הסדר של פורים, בשעה שאנחנו מתפללים ערבית או שחרית של פורים, בזמן הזה מתחיל להיפתח האור הזה להאיר. האור של מרדכי, האור של יסוד אבא מתחיל להאיר בשעה שאנחנו מתפללים. אומר רבנו הרי הקדוש, שבשעה שאנחנו קוראים את מגילת אסתר, אז יש הלכה. לפני שקוראים את המגילה, מי שזוכר, מה עושים עם המגילה? פורסים אותה לגמרי, פותחים אותה לגמרי, את כל המגילה. לכאורה, מה צריך? תפתח את פרק א', תעבור לפרק ב'. לא, קודם כל פותחים אותה לגמרי. מדוע? למה הסיבה שפותחים את זה? אומר רבנו הרי קדוש בשער הכוונות, כמגילת אסתר, מה זה? מה זה מגילת אסתר? לגלות את ההסתרה. את ההסתרה. מה מגלה את ההסתרה? אור יסוד אבא. זה האור של מרדכי, הערת מרדכי. פותחים את כל המגילה, שכל המגילה תהיה פתוחה, באותו רגע, אומר רבנו הרי הקדוש, כל האור של יסוד אבא בוקע ועולה ומתחיל להעיר בעולם.
פותחים את
התריס. פותחים את התריס, אבל ממשיכים את הערת יסוד אבא, שזה הנס הגדול שהיה של פורים, שאפילו שיפתח התריס, עדיין זה ימשיך להעיר. עכשיו אנחנו ממשיכים להעיר את הערת יסוד אבא, בכל העולמות, ואז, בקריאת המגילה, כתוב, זה יותר, מבחינת ההלכה, זה יותר חמור מקריאת ספר תורה. למה? קריאת ספר תורה, לא שמעת כמה מילים, הרבה פעמים נרדמים. אתה שומע את הראשון, ויש שבעה עולים לספר תורה, את הראשון, מהראשון עד הרביעי, ישנתי בדיוק. בסדר, יצאתי ידי חובה. אבל במגילת אסתר, מי שלא שומע מילה אחת, לפי הרבה פוסקים לא יצא ידי חובה. למה? מה ההקפדה הזאת? כי כל מילה, בשעה שקוראים את המגילה, כל מילה מאירה את אור יסוד אבא. לכן אסור לוותר על שום מילה במגילה כדי לקבל את כל ההערה של יסוד אבא. זה הערת מרדכי שעכשיו עושה את כל הניסים, פועלת את כל הניסים. עיר האור הגדול הזה, שזה אור של אהבה, אור של אחדות, מיד צריכים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. אבל לפני שמתחברים עם הקדוש ברוך הוא, מה עושים? מה המצוות שאנחנו עושים מיד אחרי קריאת המגילה בבוקר? מתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו. מיד אהבת ישראל. כי במתנות לבנים משלוח מנות איש לרעהו, מיד צריך לתת אחד לשני, כדי לחזק ולקבוע את אהבת ישראל שמתגלה כזאת הערה גדולה. אנחנו נותנים, אדם עושה משלוח מנות, איש לרעהו. אדם אומר, טוב, קונה חבילה שוקולד, אשתו עושה ביצה קשה, מכינת חינה, עושים איזה חבילה, נותנים אחד לשני. לכאורה הרבה אנשים אומרים, טוב, אני אתן כי יש מצווה, אבל מה צריך להרבות בזה? מה שצריך לעשות עניין גדול, יש לי 30 אנשים. אומר אחד מתלמיד הרמח"ל, קורא לו רבי משה דוד ואלי, רמת ואלי, אומר, תדע לך, שבכל משלוח מנות שאתה נותן לשני, אתה נותן לו את האור של הנשמה שלך. ושהוא נותן לך בחזרה, אתה מקבל ממנו. ומחליפים מנותיהם זה לזה, מחליפים אורותיהם זה לזה. אומר הרמת ואלי, גם בגן עדן הצדיקים עושים משלוח מנות. איזה משלוח מנות עושים בגן עדן? הם מאירים זה לזה. יש את רצון מיוחדת להעיר זה לזה. לכן בכל משלוח מנות לכוון. אני נותן לו את האור של הנשמה שלי, ואני מקבל ממנו את האור שלי. והכל זה רק לטובה, לא מקבל את החלקים הלא טובים, ולא נותן לו את החלקים הלא טובים. זה הזכות של פורים. אז לכן אנחנו ממשיכים את האור הזה, כי האור יורד הוא בהפשטה, הוא מופשט. צריך לעשות איתו דברים. אז קודם כל הערנו את זה בין אדם לחברו. זה המשלוח מנות ויש לרעהו. מיד אחרי זה, מה עושים? צריך לעשות מיד אחרי זה ולא יודעים את זה. נגיד עכשיו את העניין. בבוקר צריך מאוד להשתדל מיד, אחרי קריאת המגילה, לתת מתנות לאביונים, לשלוח מתנות איש לרעהו, וכותב הרש"ש שהיה מגדולי המקובלים ב-300 שנה האחרונים, מגדולי גדולי המקובלים אומר, וכך קיבלתי על עצמי מיד לעשות סעודה בבוקר. מדוע לעשות סעודה בבוקר? בדרך כלל מתי אנחנו עושים סעודת פורים? בצהריים והאילך. למה לעשות בבוקר? אומר הרשש, כי בשעת האכילה אתה מוריד את האור הגדול הזה לאן? לתוך המציאות של הגשמיות של העולם. הרי אדם אוכל, אדם צריך להתעסק עם ביגוד, פרנסה, ממון. שם יש הסתרה, לא רואים את הקדוש ברוך הוא. תעשה פעולה גשמית של אכילה, מצוות האכילה של סעודת פורים, ועל ידי זה תמשיך את האור של יסוד אבא לתוך האכילה. אתה ממשיך אותו עוד יותר למטה, לתוך המציאות הגשמית. רק עצה מעשית, לא, עצה מעשית, כי אחרי הכל זה קשה. למה? כי רוב העולם עושים את הסעודות אחר הצהריים. אז מה לעשות עם זה? כדי לא להפריע לכל הסדר, טוב לעשות בבוקר, מיד חוזרים, עשינו את כל הסדר, באים הביתה, מיד לעשות, לאכול לפחות כזית או כביצה, הכוונה פרוסה, לחם, או אם מישהו קשה, לפחות מזונות. מיד לאכול בבוקר. פרוסה, אפילו אתה לא חייב לעשות סעודה גדולה. עצם העובדה שאתה עושה, מה?
ארוחת בוקר.
ארוחת בוקר. אבל שזה יהיה לחם, או לפחות עם מזונות. לעשות את הדבר הזה. למה? אתה ממשיך כל פעולה. כי מצוות הפורים זה הקריאת המגילה, מתנות לאביונים, לשלוח מנות וסעודה, והסעודה מחולקת לשני חלקים. אתה נראה למה. אכילה ושתייה. אז אמרנו, עכשיו דיברנו על האכילה. שהאכילה תהיה כבר בבוקר. שתייה לא חייבים לעשות כבר בבוקר, אף על פי שיש כאלה שגם את השתייה מקפידים בבוקר.
לישון גם, נכון?
מה? לישון דיבה. אני אגיד לך, זה כבר איש כרגלו וככוחו. יש כאלה ש... שמתחילים לשתות ב-8 בבוקר ומפסיקים ב-12 בלילה אחרי זה.
זה...
שהחשברוש השתכר, אתה יודע מה היא אמרה לו ושתי? ושתי הייתה הבת של מלך בבל האחרון, בלשצר. אז היא אומרת לו, השתכרת, שתית כמה כוסות יין, אתה כבר מטורלה לגמרי. אבא שלי היה גומר חביות והיה יותר נורמלי ממך. אז רואים, יש כל אחד יש לו את כוחו בשתייה. אז האכילה, ממשיכה את האור, שנקרא האור מרדכי, אור יסוד אבא, וזה הגילוי של האלוקות, גם למציאות הגשמית שלנו. זה הכוונה של האכילה. לכן כתוב, מה זה אכילה? אכל, מה הוא אכל? יודקי. אכל את השתי, הוא אכל שם קדוש. הכוונה שנמשך הערת שם קדוש, יודקי, שזה הערת יסוד אבא בשמות, הוא ממשיך את זה בתוך האכילה, בזמן האכילה. אבל עכשיו יש הלכה, שאולי זה אחד ההלכות הכי תמועות בתורה. וחי אביני של בסומי, עד לא ידע. מה? איפה מצאנו שהתורה מצווה עלינו להשתכר? מה זה העניין הזה? להשתכר. ולא סתם להשתכר. לא אומרת, תשתה כוסית, שתיים, שלוש. זה אנשים שלא שותים כל השנה, 4-5 בקבוקים, כאילו זה, קיבלו את המוחית של בלשצר, אפשר לשתות חביות. מה הולך פה? אמרתי למישהו אתמול, שאני, בפורים אני שותה מה שלא שתיתי, מה שנולדתי עד היום הזה. קח את כל הטיפות יין ששתיתי, לא יכול לשתות יין. בפורים, אמרתי, מי שרוצה, בעזרת השם, אנחנו עושים סעודת פורים בירושלים, מי שרוצה לבוא, מוזמן בשמחה, זה יהיה באולם קטן, שנקרא דרכי דוד, יום שני. יום שני, מ-2 בצהריים ואילך, יהיו גם קצת חבר'ה שמנגנים, מ-2 בצהריים, כולם מוזמנים בשמחה. רחוב תחכמוני 1. היום היום הוויז מביא את כל אדם לכל מקום, הוא איזה... איפה אתה גר? אתם אנשי המרכז. אם תבוא לסודן דבר, למה יש יומיים בכלל? זה לא הספקנו לדבר. אבל אז מה? באכילה אנחנו מורידים. אבל הפלא הגדול זה מה שהגמרא אומרת, חייב איניש לבסומי עד אלו ידע. מה זה? מדוע? מדוע זה? אומר רבנו הרי הקדוש, שיש בזה סוד מאוד מאוד גדול. הגמרא אומרת, עד כמה שישתה אדם, מה הסימן, מה יהיה הסימן שלו? עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. הוא לא ידע להגיד ארור המן וברוך מרדכי. אז מה הוא יגיד? אם הוא לא יודע, מה הוא יגיד? ברוך המן. אומר רבנו הרי הקדוש, רק שתגיד ברוך המן, תפסיק לשתות. מה זה, איזה עניין? מה, צריך לברך את המן? מה זה העניין לברך את המן? זה ההלכה. עד שאדם לא אומר ברוך המן, הוא צריך לשתות. לצערי לפני 10 שנים בערך זה היה, אחרי זה 2 בקבוקי יין, פתאום התחלתי לברך את המן, אמרתי, השם ירחם, אני לא יכול לשתות יותר. זהו, אמרו, עד כאן לשתות. הפסקתי לשתות. אמרו, ברוך המן, אסור לשתות יותר. מעכשיו אני נזהר מאוד לא לברך את המן. רק אחרי 4 בקבוקים לברך אותו. אבל מה העניין לברך את המן? איזה עניין? אומר רבנו הרי קדוש ודע שיש בזה סוד גדול מאוד בברכה הזאת של המן. אומר המן זה כוחות הסטרא אחרא, זה הקליפה, זה המקומות הקשים של הטומאה. יש במקומות האלה ניצוצות קדושה, יש במקומות האלה נשמות קדושות שנפלו לשם. יש יהודים שנמצאים עם יהודיות אצל ערבים, יש בלועים במנזרים, בכל מיני כתות מוזרות שהלכו לאיבוד שם. יש נשמות יהודיות, זה הנשמות הבלועות בסטרא אחרא. עכשיו נשאל שאלה, בן אדם מותר לו ללכת, אם אדם נמצא, מה שעכשיו היה לנו כזה מקרה, באיזה בחורה שאנחנו הכרנו אותה בעבר, בחורה כזאת, בחורה טובה, שמר אחר, נמצאת באיזה קאט מטורפת לגמרי באודו. דברים איתם, מדבר איתם איזה עולם של הזיות שלא, זה בלי סמים. מי יודע אם הם לוקחים סמים לאן הם מגיעים. אז נשאל שאלה, יהודי, אדם יכול ללכת לשם, יהודי יכול ללכת לשם, להיכנס למקדש הזה ולהתחיל לדבר איתה? אסור לעשות כזה דבר. מדוע? כי הוא בסכנה. זה כמו שאסתר צעקה, איך אלך לבית הצלמים? איך אני אלך לאחשוורוש? זה סכנה. לכן, את העבודה הזאת להיכנס למקום הטומאה ולהוציא את הנשמות והניצוצות הבלויים, חייבים לעשות את זה, אסור לעשות את זה עם דעת. בשום פנים ואופן אסור שזה. לכן הבעל תשובה זה שליחות שהקדוש ברוך הוא, כך כתוב בספרים הקדושים, זה שליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו שהוא לא יודע, שהוא לא יודע שהוא בשליחות. הוא אומר, הוא יודע, הייתי בן 3 חודשים, אמא שלי שרה לי בלילה שירים, ובוקר אבא שלי אמר לי, תזכור, כל העולם לא נברא אלא לתאוות. זהו, חינכו אותי. כל המרבה בתאוות הרי זה משובח. ואם יהיה איזה תאווה אחת שאתה לא תעשה, הגדולה זה, יש תאווה ושאתה לא תעשה, אתה תיתן על זה את הדין, תלך לגיהנום אם אתה תפסיד איזה תאווה. ככה אדם גדל. מה זה? זה שליחות. כתוב בספרי הקבלה, זה שליחות לרדת למקומות האלה, אבל אסור שזה יהיה בדעת. כי ברגע שאדם יודע, הוא חייב לברוח מהמקומות האלה. הירידה חייבת להיות בלי דעת. אומר רבנו אריה הקדוש, ובפורים זה עת רצון מאוד גדולה להוציא הרבה ניצוצות ונשמות קדושות מבין הקליפות. ואנחנו יורדים בשתייה של פורים אל המקומות האלה, ולכן, בגלל שאתה יורד למקומות כאלה, תזרוק את הדעת לגמרי, חי אבין יש לבסומי עד לא ידע, עד שהוא לא יודע כלום, ברגע שהוא אומר ברוך המן, את מי הוא מברך? את הנשמות הקדושות שנמצאות בתוך הקליפה. אנחנו מוציאים אותם משם. ברוך המן של יהודי שיקור בפורים, זה הופך את כל העולמות. עכשיו נשמות פתאום יכולות לחזור בתשובה. כל אחד יחשוב, אם יש לו מישהו שהוא מכיר שבלוע שם, שישתה, אבל מה יש לי? זה לא בשתי בקבוקים, זה לא נחשב, זה לא כלום. 104 בקבוקים ובעלה. שיתחיל לברך את הבעל, יגיד לו ברכות, אבל שיכוון, שיכוון על היהודי הזה. בברוך המן שיכוון על היהודי הזה, וזה כפשוטו זה פועל. רבנו אריה כזה שאומר, למה זה בפורים? למה זה קורה בפורים? מיד, מיד. למה זה דווקא בפורים? הילדים שרים על זה שיהיה פעמיים בשנה פורים. מי ייתן והיה פעמיים בשנה פורים? למה הם רוצים פעמיים בשנה? להוציא נשמות ולהוציא את כל הפעולה הזאת. אומר רבנו אריה הקדוש, שזה הסוד של האור שנקרא יסוד אבא, שמאיר בפורים, הוא האור שיכול להיכנס לבית הבליעה של הסטרחה ולהוציא משם את הנשמות. מכיוון שזה רק בפורים מאיר, ואין שום יום בשנה, כך כתוב, שזה מאיר האור הזה, לכן השתייה חייבת להיות דווקא בפורים. לגבי השתייה, לכתחילה הטוב ביותר שזה יהיה ביין. מי שלא יכול בשום פנים באופן לסבול יין, יכול לעשות את זה בדברים אחרים.
במים,
כן. גם בתי. עכשיו אנחנו רוצים להגיד, ממש לסיום, לכן גם הגמרא אומרת את הלשון שלכאורה זה נכנס בשגרה, אבל בעצם לא מובן. הגמרא אומרת, חייב איניש לבסומי עד אלו ידע. למה לא כתוב חייב אדם להשתכר? מה זה לבסומי? שתדע שאתה יורד לשחרות, כל הזמן תהיה מחובר ומקושר עם פסמים ראש מורדרו. תהיה מחובר לנשמה של הצדיק. זה הבסומי. שאתה תרד לתוך השחרות הזאת, כשאדם יורד, הוא חייב לעשות את זה בהתחברות עם הצדיק. לכן הגמרא אמרה, דווקא את הלשון הזאת חייב איניש לבסומי. לכן עצה מאוד טובה, וגם ניסינו וגם אחרים ניסו, זה עצה נפלאה, לפני כל כוס לעשות או לשם ייחוד או הרי אני מקשר את עצמי, ואפשר להזכיר צדיקים, קודם כל את רבנו ועוד מה? כל כוס לפני כל כוס. שנה אחת, זה היה אחרי איזה בקבוק וחצי, התחלתי להגיד הרי אני מקשר, נכנסתי להתלהבות של הרי אני מקשר את עצמי, גמרתי כמעט כל הספר של השבועות הצדיקים. לקח לי רבע שעה ששתיתי את הכוס הבא. אבל זה, אני אומר את זה מניסיון אישי ומניסיון גם של אחרים. אדם שמתפלל לפני כל כוס או לשם ייחוד, או הרי אני מקשר את עצמי, ימש ירגיש את הפסמים בשתייה שלו. זה ממש פלא. זה רואים, זה שתייה אחרת לגמרי אם אדם אומר את זה. לסומי.
רגע, הרב, אבל הרב אמר שיש לי יהיה בלא דעת.
כן.
נו, אבל אם אני מקשר עצמי...
אל תדאג, אני מבטיח, אחרי 4 בקבוקים זה כבר יהיה התקשרות מיוחדת ביותר. כבר לא תדע אם להתקשר. שם תגיד, הרי אני מקשר עצמי, עבד הצדיק, הברוך הוא, ברוך שמו של עבד. תתחיל לברר אותו, תוציא את כל הנשמות ככה. רגע, אני רוצה להגיד משהו לסיום. יש, כמו שאמרנו קודם, מצווה מתנות לאביונים. כתוב, יש בזה שאלה בהלכה, אבל לפי כמה מפוסקים, יש מעלה, אם זוכים לתת לפחות חלק מהמתנות לאביונים, אם זוכים לתת לפחות חלק מהמתנות לאביונים, לעניי ירושלים. וברוך השם, הסעודה שאנחנו עושים, זה משפחות שהם זוכים להיות בגדר של משפחות עניות. לכן כל מי שרוצה לקיים מצוות מתנות לאביונים לעניי ירושלים, יכול לתת עכשיו. אנחנו לוקחים את הכל לסעודה ומזמינים בזה משפחות של עניים. אז אפשר, מי שרוצה, יכול לתת את זה. אני מזכיר יום שני, משתיים, שתיים וחצי בצהריים, ואילך ברחוב תחכמוני אחד בירושלים.